חישוב מסלול מחדש עם הרב יצחק פנגר. שלום לכולם, אנחנו בעוד תוכנית של חישוב מסלול מחדש. מה שלומכם? איך אתם מרגישים? 12 בלילה, 13 דקות אחרי השעה 12 בלילה, אנחנו בעזרת השם לעוד תוכנית של חישוב מסלול מחדש, כאשר איתי בתוכנית, לא אחר מאשר הטכנאי שלנו אורי כהן. וואו, כן. אנחנו עכשיו לשעתיים, בעזרת השם בלי נדר עד שעה 2, קצת לחיזוקים ודיבורים ועניינים, לגעת בכל מיני נקודות שנוגעות לכל אחד מאיתנו, כדי לראות קצת איך להתחזק. בכל זאת, ממשלה, לא ממשלה, יום ראשון, לא יום ראשון, אף אחד לא יודע מה יהיה באמת, אבל אנחנו צריכים להתכונן. כאשר אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של האדם, אל ימנע עצמו מן הרחמים. השאלה, האם אנחנו במצב כמו שכבר אמר ירמיהו הנביא? אם הייתם בוכים בכייה אחת לפני, לא הייתם גולים. מה אתם אומרים? אי אפשר לדעת, אבל אנחנו בעזרת השם רוצים כן להתחזק, לראות מה אפשר לעשות קצת בנידון. אנחנו נדבר היום על כמה סיכום למעשה שבוע השראה ימית. כידוע, אנחנו בדרך כלל עושים את יום חמישי בלילה, חזרה גנרלית על כל מה שדיברנו, כך שמי שפספס מי אלו תוכניות שעשינו השבוע או שלא שמע בכלל ורוצה להתעדכן, הרעיון שאנחנו רוצים שכולנו לא נפספס, נקבל את המידע כדי שנוכל בעזרת השם להתחזק. אז נלמד היום קצת על דבר שנקרא הסלמה של מחויבות. פירוש הדבר, הסלמה של מחויבות נקרא בשפה יותר מקצועית Escalation of Commitment, ככה זה נקרא באנגלית, Escalation of Commitment, הסלמה של מחויבות. ננסה להבין מה הדבר הזה, מה זה נוגע אלינו, מה קורה בפנמה, בזהר שנקרא ברו, נראה ש... מה פירוש הדבר לא להתייאש, נעשה מחירה פומבית של דולר, לא של הרבי מלובביץ', אבל נלמד מה זה, נראה כמובן על קנאה, ריבונו של העולם, הקנאה של קורח, מעבירה אותו על דתו ועל דעתו, פיקח שהיה, מה ראה לדבר זה, איך יכול להיות שאדם גם עשיר, עשה אקזיט ענק, עשיר ככוח, זה מותג, תבינו, זה לא סתם ככה, זה מותג אמיתי שהוא מוצא אחד מהמטמוניות של יוסף, בכל זאת איך הוא נופל, איך נפלו ואיך, אם בארזין נפלה שלבת, מה יגידו איזה והכיר, נדבר קצת על איך מחממים את הבן אדם, איך תראה מה אישה יכולה לגרום לבן אדם להתחיל עכשיו לעשות את כל ההפנינג הזה, נלמד על צמח שנקרא ג'אמפינג צ'ולה, לא צ'ולק, ג'אמפינג צ'ולה, מה זה, נראה קצת מעלים את ערך העצמי שלנו, וניזהר, לא, מדבר שנקרא moral licensing, הרבה מילים באנגלית פה היום, ה-moral licensing הזה, פירוש דבר שלפעמים אתה מרגיש שאתה בן אדם טוב, ואתה עושה מעשים טובים, אבל אתה מחפף בכיוון אחר. טוב, בוא, הרבה דברים לפנינו, אז בוא נתחיל. נתחיל מההתחלה. כאשר ישנו סיפור ידוע, שבעצם זה ניסוי, ככה טוענים שזה ניסוי, לא יודע כמה זה אמיתי, אבל הרעיון חמוד, שלוקחים צפרדע. תארו לעצמכם, אתם לוקחים צפרדע, האמת שזה נראה לי לא שמעתם, גם שומע השראה אמית לא שמע את זה, כי יום רביעי לא הייתה תוכנית, היא תהיה יום ראשון, אני פשוט לא יהיה בארץ יום ראשון, אבל בכל זאת תהיה תוכנית יום ראשון שהוקלטה ביום רביעי. לענייננו כך, לוקחים צפרדע, ותארו לכם תיאורטית, לא עשו את זה בבית באמת, אבל לוקחים צפרדע ושמים אותה בתוך פינג'אן של מים. עכשיו תארו לעצמכם שהפינג'אן של המים הוא עם מים רותחים. מה יקרה לצפרדע? אני אגיד לכם, איך שהאצבע הקטנה של הרגל שלה תיגע במים הרותחים, אופ, היא ישר תיתן קפיצה, תבין שזה מקום סכנה ותציל את חייה. אוקיי, נהדר. זה כאשר המים רותחים, כאשר הסכנה היא ודאית והיא נראית לעין. מה יקרה אבל אם ייקחו את הצפרדע וישימו אותה באותו פינג'אן, אך בניגוד לסיפור הראשון ששם המים היו רותחים והסכנה הייתה ברורה לעיני כל, מה קורה עם המים? הם מים נעימים. אבל הפינג'ן עומד על הגז, והמים הולכים ומתחממים, הולכים ומתחממים. מה קורה אז? אני אגיד לכם, בדרך כלל מה שקורה זה הצפרדע שלנו, בהתחלה המים נעימים, אז היא מתמוגגת וכיף לה, נחמד לה, קצת לשתעשע במים החמים. מים הפושרים. ואז המים מתחממים, והיא אומרת לעצמה, בעזרת השם, כאילו, נכון שקצת נהיה לא נעים, אבל לא נעים, לא נורא, הכל טוב. והמים מתחממים עוד יותר. ועדיין הצפרדיה אומרת לעצמה, בסדר, נכון, יהיה קצת חם, אני קצת מביאה, אבל לא נורא, אני אצא בעזרת השם. ובסופו של דבר, מה שקורה בפועל, המים רותחים והצפרדיה שלנו זצל, מה שנקרא, היא מתה והיא לא מצליחה לצאת בזמן, והלך עליה. נכון, אנחנו לא צפרדים כאלה, אבל יקיריי, אנחנו הרבה פעמים מתנהגים קצת דומה לצפרדיה. והכוונה היא כך, אדם מתחיל משהו, הוא משקיע כסף, הוא משקיע זמן, הוא משקיע אנרגיה, והוא מתקדם ומתקדם, אבל בשלב מסוים הוא מבין, עשיתי טעות. זאת אומרת, הדברים לא הולכים כמו שאני רציתי, הדברים משתבשים לו. הוא השקיע בעסק, הוא, לא יודע מה, במערכת זוגית כלשהי, לא יודע, היה פה איזשהו מהלך, שהמהלך הזה התחיל עם מטרה טובה, הוא רוצה להיות בממשלה, לא יודע, בקיצור, זה התחיל עם איזו נקודה טובה, אבל הוא מתקדם למקומות לא טובים בכלל. הוא מתקדם למקומות שבשלב מסוים מתחיל להבין, אופס, טעות. אז במקום לעצור, במקום להגיד, סליחה, טעיתי אחורה פני קדימה צעד, הוא מבין שהוא עשה החלטה שגויה, ובמקום לעשות חישוב מסלול מחדש, כשם התוכנית שלנו, הוא ממשיך להשקיע עוד בדבר הזה, הוא מתקדם עוד, עושה עוד הסכמים קואליציונים. בקיצר, הוא רוצה להוכיח לעצמו ולאחרים שהוא עשה החלטה נכונה. ואני חושב שהיום זה נכון לגבי כל הקשת הפוליטית, אני מכיר את האמת, זה לא שיש מישהו פה שאפשר להצביע עליו, כולם היו בטוחים שלי זה לא יקרה, לאיזה כיוון שלא נרצה, זה יסתדר, יהיה בסדר. ובסופו של דבר, גם אם אדם מבין שהוא עשה טעות, לפעמים זה קצת מאוחר מדי. לכן יש קו דק, קיראי, תקשיבו טוב, יש קו דק בין התמדה הרואית, פירוש הדבר אני מתמיד ולא מתייאש, אז יש קו דק בין קראנו לזה התמדה הרואית, לבין עקשנות טיפשית. אופה. אספר לכם סיפור. שני חברים, סיפור שהיה לאחרונה, שני חברים החליטו לטייל בפנמה. כן, קורונה לא קורונה, הסתיים, רוצים קצת פנמה, הלכו להרים, לא התקרבו לאנשים, הכל טוב, הכל נחמד, הם הגיעו לפנמה, ושם הם החליטו לטפס על הר שנקרא הר הברו. הר הברו זה הר געש, גובהו 3 קילומטרים, 474 מטר. הר הגבוה ביותר בפנמה. זה הר געש. הרעיון שלהם היה לטפס לפסגה ולהביא תמונות, אתה יודע, מתוך הלוע של ההר געש. הר געש פעם אחרונה שהתפרץ, 1550, יש זמן ברוך השם, והם קראו שזה טיפוס של שעתיים. שעתיים עד הפסגה. חמוד, סולידי, לא צריך להיות מטפס הרים, קצת כושר סביר, אתה עושה את זה ועושה את זה בשמחה. נהדר, כך הם התחילו. והם מטפסים על ההר, ועוברת לשעה, ושעתיים, ויקיריי 4 שעות. משהו פה לא בסדר. הם היו תוך שעתיים אמורים להגיע לפסגה. והם מבינים שכבר עברו 4 שעות והם לא הגיעו לפסגה. סימן, משהו פה לא בסדר. אז במקום לעצור, במקום להגיד, תקשיב, נראה לי שטעינו, בוא נרד למטה, לא הצטיידנו נכון, אין לנו מים, אין לנו אוכל, אני לא יודע מה יהיה, לא יודע כמה זמן ניקח לנו להגיע. ויתרה מכך, אנחנו לא רוצים להתקע בפסגה. אבל הם לא חשבו ככה. הם אמרו לעצמם, תקשיב, טיפסנו עד לפה. לא, אתה יודע, עוד מאמץ קטן, ואנחנו נהיה בפסגה. ובסופו של דבר, המסע הזה ארך 7 שעות. וכאשר הם הגיעו לפסגה, הם הגיעו כבר לקראת השקיעה. פירוש הדבר, עשו טעות וטעות קשה. הם ברגע שהבינו שהמסלול, הם עשו בו טעות, הם רוצים לחזור חזרה. להגיד, אוקיי, נכון, עשינו טעות, בואו נרד חזרה, נצטייד, נבדוק, נלמד, ואז נעלה עוד פעם אם צריך. אבל לא, בואו נגדיר את זה ככה, שלא להתייאש, זה לא הכוונה להמשיך לעשות את הדברים שלא עובדים, אוקיי? אלא הכוונה היא זה להיות פתוח ולהרחיב אופקים, ולנסות להבין איפה הטעות, ואולי להשתדרג ולהשתפר. אבל הם לא עשו את זה והם מגיעים לפסגה אחרי 7 שעות, עייפים ומרוטים. אין להם מים, אין להם אוכל, לא שקי שינה וגם לא אוהלים. כוח לרדת למטה ודאי שלא נשאר וגם נהיה חושך. מה עושים? פה מתחילים להאשים אחד השני, פה מתחילים קצת להיות מתוסכלים, פה מתחילים להגיד פעם אחרונה שאני מטפס על הערים בכלל, מה אני צריך את השטויות האלה? אז בורא עולם ריחם עליהם ושלח להם 2 מטפסים אחרים שכן הגיעו מצוידים והתכוננו להעביר את הלילה שם על פסגת ההר, אז ממילא כבר ציידו אותם באוכל, ציידו אותם בשתייה ועזרו להם וככה חייהם ניצלו. אבל לצורך העניין, פעם באה לא יהיה לכם את ההזדמנות הזאת. ולכן עבורנו זה שיעור מאוד מאוד חשוב, זה הרעיון של הסלמה של מחויבות. שמת לך מטרה להגיע לפסגת ההר, בשלב מסוים אתה מבין שאתה עושה טעות, אל תמשיך, תעצור פה, תחזור אחורנית, אתה מאבד את הבוחרים שלך, וכן הלאה. זה לא קשור אבל הרעיון. ואז מה עושים? ויקירה, אינטליגנציה לא עוזרת. אולי הייתי אומר שאפילו אינטליגנציה רק הורסת. למה? הכלל הוא כזה. ככל שאתה חכם יותר, כך עולה הסיכוי שטיפול קורבן לשוחד, איזה שוחד? של אני לא משוחד. בסדר? עוד פעם אני אקרא לכם, אני אגיד לכם את זה. ככל שאדם חכם יותר, כך עולה הסיכוי שהוא ייפול קורבן לשוחד. איזה שוחד? שוחד של אני לא משוחד. למה? כי הוא ימצא את הסיבות כל הזמן לשכנע את עצמו שהוא על הדרך הנכונה, ואוטוטו יהיה פריצת דרך ובעזרת השם. הבנתם? ואז אדם פשוט מאוד, הוא מבין שהוא עושה טעות, והוא הולך להוביל את המדינה, את העולם, את עצמו למקומות מסוימים. ובתורת המשחקים, מגדירים את זה מחירה פומבית של דולר. מה זאת אומרת? מה זאת אומרת מחירה פומבית של דולר? תקשיבו טוב יקירה, רעיון חמוד. תראו לכם, אני שם מציע בקבוצה של אנשים, מחירה פומבית דולר. לא תגיד דולר מיוחד, לא של הרבי מלובביץ', לא שום דבר, דולר סתם כדולר. ואני אומר יקירה, מחירה פומבית של דולר. והנקודה החשובה, לא רק מי שירבה במחיר, אז הוא יזכה בדולר, אלא גם, שימו לב טוב, לא רק הראשון שהביא את ההצעה הטובה ביותר יזכה בדולר, אלא גם המספר 2, מה שנקרא, האדם שהציע את ההצעה השנייה מבחינת גובה, גם יצטרך לשלם, אבל לא מקבל את הדולר. הבנת את המשחק? עוד פעם. מחירה פומבית, אני מציע פה דולר, כאשר כמובן מי שייתן את המחיר גבוה ביותר יזכה בדולר הזה, אבל הקטש הוא שגם מי שייתן את ההצעה השנייה בגודלה, כמובנה המקום השני, גם הוא יצטרך לשלם את המחיר, אבל לא יקבל את הדולר. זאת אומרת, יקבל דולר רק את הראשון, אבל השני צריך לשלם גם כן. אוקיי, מתחילה המחירה פומבית. אני מציע למכור דולר. אחד אומר לי, אני מוכן לשלם סנט אחד. יפה. לקנות דולר בסנט, פירוש דבר, הוא מרוויח 99 סנט. מקסים. מישהו אחר קופץ 2 סנט. יפה, גם השני ירוויח הרי, למה? כי אם הוא עכשיו 2 סנט, הוא ירוויח 98 סנט, יפה. אבל מה שקורה, ברגע שהוא אמר 2 סנט, ההוא הראשון, גם עכשיו אם הוא פורש, הוא יצטרך שלם סנט אחד. אז הוא אומר 3 סנט, הוא אומר 4, 5, 20, 99 סנט. עכשיו, 99 סנט זה גם שווה לקנות דולר, כי אתה מרוויח סנט, בסדר. אבל ההוא השני שעכשיו אוחז נגיד ב-98, הוא לא מוכן לוותר, אז הוא אומר דולר, דולר וסנט. ופה מתחיל מלכוד, שימו לב טוב. ברגע שהגענו לדולר, והמחיר הוא דולר וסנט, נגיד אנחנו עולים בסנט כל פעם, סנט זה המטבע של 100 סנט זה דולר, אז לצורך העניין, אם עכשיו אנחנו אוחזים בסנט אחד, כאילו דולר וסנט, אז מי שהציע דולר, אם עכשיו הוא פורש, הוא יפסיד דולר. אז הוא לא רוצה, הוא עושה דולר ו2 סנט, דולר ו10 סנט. וככה למעשה הם המשיכו עד נצח נצחים, כי אף אחד לא רוצה להיות המקום השני שיפסיד. אבל בסופו של דבר הם כולם, הם שניהם הרי מפסידים. כי כבר הם ישלמו יותר מדולר על דולר, מה שנקרא. הבנתם? זה מלכוד. והמלכוד הזה צריך לעצור אותו בעוד מועד, ולהגיד, אתה יודע מה, נכון שאני אפסיד פה כסף, אבל זה שאני אפסיד קצת, ולא אפסיד הרבה. תעצור עכשיו. אל תדרדר. אל תמשיך את ההידרדרות, תבין את הטעות שעשית, לא קרה כלום, או כן קרה, זה לא משנה, אבל עדיף תעצור פה ולא תמשיך. אבל הבעיה היא שאנחנו מקנאים. אנחנו רואים שאנשים שמצליחים, וכוח שפיקרח היה, מה חסר לך? כביכול, כוח, אנחנו לא מבינים מה היה שם, באמת אני אומר לכם, אנחנו לא מבינים, כי באמת כוח, כמו שהארי הקדוש אומר, שצדיק כתמר יפרח, סופי תיבות, כוח, כן, צדיק, זה הקוף של כוח, כתמר, ויפרח, אני מחיית, זה הכוח, בסדר? אז כוח שפיקרח היה, צדיק כתמר יפרח, אדם ענק, שרואה שלו רוח הקודש, מתואני הארון, שרואה שלך לצאת מן השמואל הנביא, עשיר, תקשיב, מה חסר לך? שב בבית, תתענג על הכסף שלך, מה אתה צריך את הבלגן הזה, מה שנקרא? מה אתה צריך? עשית אקזית פעמיים, שב בשקט, תהנה מהכסף, תגדל אגוזים. לא יודע מה אכפת לך. לא, בוערת בו, במידה מסוימת אצל קורח, היה באמת רוח של קדושה. הוא רוצה באמת לקבל דרגה. אומר חידושי הערים, את הזוהר הידוע, שהוא היה אמור לקבל מדרגה שנקראת לוי גדול. שימו לב טוב, כמו שיש כהן גדול, יש לוי גדול. ואין עוד לוי גדול במציאות, זאת אומרת שרק קורח היה ראוי לזה, אבל אם הוא נפל, אז כל העסק הזה נפל, אז תבינו איזה דרגה הבן אדם הזה נמצא, אבל אף אחד מאיתנו כמעט לא יעשה טעויות אם לא יחממו אותו. מה זאת אומרת? שתי נשים בפרשה של השבוע. לא צריך לספר לך, אתם כולם מכירים, אשתו של און בן פלט, שמצילה את החיים שלו, לעומת אשתו של קורח, שמביאה אותו למקום של עצבים. תארו לכם, כל באמת הפוליטיקאים שאתם מכירים, לכולם יש הרי בני או בנות זוג הרי, נכון? מעניין מה הולך אצלם בבית. תארו לכם, מה הוא אומרים? האם הם מצדדים למצב? כאילו, אנחנו איתך, לך עד הסוף, או שמצד שני, כאילו, תפסיק עם השטויות, מה אתה עושה לנו, ריבונו של עולם, או מה את עושה לנו? לכולם, כל חברי הכנסת למיניהם. מעניין מה הבית שלהם, איך מסתדרים בבית. אוקיי, אז קורח שפיקרח היה, יום אחד מגיע הביתה מבית המדרש, אשתו של תוריים, מאמי, מה קרה? מה למדת היום? הוא אומר לה, מצווה ציצית. אומרת לו, מה זה ציצית? מה זה הדבר הזה? מתחיל להסביר לה, משה רבנו. תלתחלת וזה. טוב, אשתו שומעת את זה, והקלפת, מה שנקרא, מתחילה לחמם אותו, תקשיב, משה רבנו, עושה עליכם קופה. הוא הסתדר בתור מלך, סידר את אח שלו כהן גדול, אחיינים שלו סגני כהונה, לקח אתכם, נפנף אתכם כלבים, גילח לכם את הצורה, מה שנקרא, הרים אתכם, אחורה, קדימה, קדימה, אחורה, כמו הלולבים. אני חושבת שהוא פשוט צוחק עליכם. אין לי מילה אחרת, בעלי היקר, אתה פשוט רכיחה. אין לך חוט שדרה, משה רבנו עושה ממכם צחוק, ואתה לפלפון, אני לא מאמינה שאני נשוע לך בכלל. אני פשוט לא מאמינה, אתה לא גבר, אתה יודע, אין לך עוצמה, אין לך חוט שדרה, כסף, כסף, אבל תבין, אתה לא מתקדם בחיים. נו, נראה אותך איזה ראש ממשלה, משהו, בוא נראה. בקיצור, הנקודה העיקרית, קורח שמע את הדברים ויוצא למסע בחירות. הוא יוצא ממש למסע של שכנוע של העם, והוא מגיע עם דברים שבאמת כואב הלב. הוא יוצא עם דרשה שלמה על אלמנה, אלמנה צעירה, אלמנה שגרה בשכונתו עם שתי בנות, כידוע בסיפור, שהאלמנה הזאת מסביר קורח לעם, והעם שומע בשקיקה. אני רוצה לשמוע את קורח. שנו לשמוע מה מדבר. רגע, שקט שמול. אני רוצה לשמוע מה מדבר. וקורח מתחיל, תקשיבו, הייתה לי שכנה, אלמנה צעירה, ענייה, מסכנה. מה זה מסכנה? וואלה, כפרה של אמא, אלה, כיפיף. והגברת הזאת, היה לה שדה, סך הכל שדה קטן. ומהשדה הזה, איך שהיא באה לחרוש, אתה מבין? באה לחרוש, אלמנה, לא תגיד, יש לה בנים שעוזרים לה. שתי בנות. מגיע משה רבנו, רגע, לא ככה חורשים, אסור עם שור וחמור. מסכנה, אתה מבין? זה מה היה לה בבית כנראה, שור וחמור. טוב, אין מה לעשות, חרשה בידיים של המצילים, זה עם הידיים שלה. היא באה לזרוע, עוד פעם משה רבנו מגיע, היי גברת, לא זורים כלאיים. אתה מבין? היא רצתה כנראה איזה כלאיים מסוים, לא יודע מה, מה קשור כלאיים? עכשיו, מי זורע כלאיים? טוב, אבל היא רצתה לזרוע כלאיים, משה רבנו אמר לה, זה אסור, אז היא זרעה משהו אחר, והיא באה לקצור סוף כל סוף, ישר קפץ עליה משה רבנו, גברת, אם את לא משאירה פה, לקט, שכחה, פאה, זו חוצפה, היו פשקיבינים ליד הבית שלך, מי התחתן עם הבנות שלך, אנחנו זורקים אותם מבית יעקב, יש לנו קשרים בכל המקומות, חבל עליהם, השידוכים יפלו. אז היא באה עכשיו לאסוף את האוצר, אוצר כל התבועה שהיא שמה, ושאר קופץ עליה, אופה משה רבנו, תני תרומה, ומעשר ראשון, ומעשר שני, אתם מבינים? איזה מסכנה, איזה התעללות, איזה התעמרות, כל פעם הוא שולף מהכובע, איזה, לא יודע מה, איזה הפתעה חדשה, מה יפה, אז היא מכרה את השדה, קנתה שני טלאים, פשוט של הצמר, מסכנה של הפרנסה. נהדר. בשלב מסוים נולד בחור, סוף כל סוף, איזה תלה בחור, קצת רוצים להגדיל את העדר, ישר משה רבנו מגיע, עם הארון, הכהן, קדימה, הבחור לנו, תודה לקחת את הבחור. רואה, נגזוס את הצמר של הכבשה, לפחות משהו שלנו, להתפרנס פה מהצמר. משה רבנו, הארון, מגיעים, עוד פעם, שנייה, גזזת, גזזת! תביא לי ראשית הגז, תביא לי ראשית הגז, לקחת ראשית הגז, ואז היא אמרה, די חלס, נמאס לי מהזה, זה כבר אני רואה שהצמר לא יצא לי מהכבשים, אלא נשחט אותם לפחות שלי מה לאכול, אני מתה מרעב, לא אכלתי כבר תקופה. היא באה לשחוט את הכבש מיד הארון, ומשה קופצים עליה, תני בבקשה, את הזרוע, את הלך היין, את הקיבה. אתם מבינים? לא נשאר כלום, כלום מהכבש הזה, והחליטה מרוב עצבים, יאללה חרם להשם, כאילו שנמאס לי מהכל. אהרון אומר, חרם להשם, מצוין, הכל עובר אלינו, תודה רבה, להתראות. והאלמנה הזאת מתה, היא מתה מרעב, תבינו מה זה. איזה דרשה חוצבת להבות, והעם ממש מזיל דמעה. זה כוחה של לשון הרע, תמיד זה כוחו של לשון הרע, הרי מה זה הסיפור המופלץ הזה, סליחה על הביטוי, אבל מה זה הדבר הזה? מאיפה הוא הביא את הסיפור הזה? הרי כוח, אמרנו לפני דקה שהוא היה עשיר ככוח, אם שכנה שלך ענייה, שחרר לה קצת אולי, בוא, 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 לא מדבר על מעשרות אפילו, תן לה משהו, אתה רואה שהיא מתה עוד רגע, נו, תן לה, בעיה ראשונה, בעיה שנייה, השדה, מה זה השדה הזה? ממתי לאנשים במדבר היה שדה? מה הולך כאן? תראו איך עובדים עלינו, מה שנקרא, ואתה יודע, זה נשמע הגיוני, אתה מבין? לא לחוש עם שור וחמור, מה קשור עכשיו? מה, יש לה שור וחמור בכלל? לזרוע כליים? מי זרוע כליים? אתה מבין? לקט שכה ופאה, מתנות עניים. היה עניים במדבר, חבר'ה. תרומת מעשר, מה זה, 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 זה לא בארץ ישראל בכלל. מה אתה מדבר איתי בכלל? איך היא מתה ברעב? אתה יכול לזה איך היא מתה ברעב? הם אכלו מן, אה? יופי, אז כל הסיפור הזה שקר אחד גדול. תראו מה זה בן אדם. כמה יכולים לעבוד עלינו, מה שנקרא. אנחנו פשוט מאוד שומעים, ולמרות שזה לא נשמע הגיוני, אבל אתה יודע מה, לא, לך תדע, לך תדע, לך תדע, אני כבר לא יודע מה, מי מו, לא יודע למי להאמין, תמיד כבר מתבלבלים כביכול, מה קורה לנו? קורח מפסיד הכל. החיה שמחרסמת הכל, זה הכבוד. הן במרגלים, הן פה בקורח, הן במידה מסוימת גם אצל מרים, שם והארון שהיה בפרשה ההיא. אז בבקשה, בבקשה שאנחנו צריכים להבין איך פותרים את זה, איך מתמודדים עם קנאה, איך גורם שהקנאה לא תהרוס לנו כל חלקה טובה, ואיך אנחנו משתפרים, כל זה ועוד, אחרי השיר הבא. כי תכלס, כיף להיות יהודי. בבקשה. אמרתי בבקשה? אמרתי בבקשה. אבל כנראה ש... אוקיי. אז אנחנו נמשיך, כי זה כנראה פה לחצתי על איזה משהו לא נכון. טוב, אז אנחנו... בואו נצא איזה מקבץ פרסומות קצר, נסדר פה את העניינים, נדבר עם הורים, ואנחנו כבר חוזרים אליכם.
עכשיו איתכם, חישוב מסלול מחדש, עם הרב יצחק פנגר.
שירה שישה יתומי משפחת סולימני מתל ציון שנותרו לבדם, מבקשים מכם עזרה. פתחו את הלב ותנו להם בתרומה בקרן המיוחדת שנפתחה עבורם בקופת העיר. 1-800-39-47-47 1-800-39-47-47 קרן מספר 5234.
מאוחדת וטוב, מאוחדת קרוב.
משרד הבריאות בדק ומצא. מאוחדת היא קופת החולים הזמינה ביותר בתחום התפתחות הילד מבין כל קופות החולים. מוגש כמידע ללקוחות מאוחדת. מאוחדת, משנים את עולם הבריאות בישראל.
הקופה הכי גדולה במגזר החרדי, מאוחדת שלי.
עברתי על התשדיר של בית הספר החרדי. הרשימה של מקומות התעסוקה בהם עובדים הבוגרים נראית לי ארוכה מדי. תבדקו שזו לא טעות.
זו לא טעות. בוגרי הבית ספר החרדי מועסקים במשרדי הפרסום החרדים, בחברות וארגונים, ומאיישים מגוון תפקידים בתעשיית הפרסום, השיווק ויחסי הציבור. ההרשמה למחזור מספר 15 בקורס המבוקש פרסום, קריאיטי ויחסי ציבור, בניהולו של איש הפרסום איתן דובקין, בעיצומה. חושבים שאתם מתאימים? 03-579-2111. הבית ספר, מבית איגוד חברות הפרסום בישראל.
עכשיו איתכם, חישוב מסלול מחדש, עם הרב יצחק פנגר.
טוב, תודה שחזרתם אלינו, אנחנו עדיין פה מתגברים על תקלות, מה שנקרא, אבל אנחנו ממשיכים בינתיים, בסדר? בואו נמשיך, אנחנו, כאשר למדנו שלשון הרע משפיע על כולנו, נרצה, לא נרצה, למרות שזה... זה אפילו לשון הרע מה שכוח מספר, כי זה פשוט המצאות, מפה ועד ההודעה חדשה, אבל זה מה שקורה כאשר אדם נופל... גם לשון רע, בסדר, גם לשון רע, גם למוציא שם רע, והוא עכשיו בבעיה, ולכן אנחנו רוצים לראות איך להתגבר על זה. אז כאשר אנחנו נופלים בנושא של קנאה, בוא ניגע במספר דברים. האחד, תנסו לעקוב אחר המקור. כשאני אומר לעקוב אחר המקור, פירוש דבר, בוא ננסה להבין למה אנחנו מקנאים, מה קרה, איפה זה נוגע לנו, מה שנקרא, למה זה כואב לנו שאנחנו רואים שמישהו אחר מצליח, מה הבעיה? בואו נגדיל לכם משפט אחד מאוד אמיתי. המשפט אומר כך, במקום לקנה כמה שהדשא של השכן ירוק יותר, תשקו את הדשא שלכם. הבנתם? במקום לקנה למה להוא, להי וכדומה, תשקיעו ותשקו, כמשל, בדשא של עצמכם. מה אכפת לכם מהשני? נהדר. אז הנקודה הראשונה היא, בואו נשקיע קודם כל בעצמנו, במקום איזה. ולכן אני אומר, בואו נבדוק את המקור. עכשיו אני אומר לכם משל למה הדבר דומה. סליחה על התיאורים הגרפיים, אבל בואו נסביר את זה ככה. כל הרגשות הלא טובים, קרי, קנאה, שנאה, עצבים, עצבות, דאגות, דיכאונות וכדומה, בואו נמשיל אותם, סליחה מכבודכם, לטיטול של ילד. ואני אסביר מה אני מתכוון. יש מטרה למידות הלא טובות האלה, לתכונות הלא טובות האלה. זה לא סתם. לצורך העניין, הנקודה העיקרית כאן היא כדי שאנחנו נקום ונעשה משהו. אז בואו נגיד, עכשיו אדם נמצא בבית, ופתאום הוא מתחיל להריח, מה זה? נראה לי שמישהו עשה פה משהו, אוקיי? ואז יוצאים לחיפושים אחר מקור הריח. טנם, טנם, טנם. ואז מזהים את התינוק כאשם בבעיות. עכשיו, לא יושבים ובוכים, אוף, למה זה קורה לי? למה דווקא אני? כאילו, תמיד זה אני. לא, לוקחים את התינוק ופשוט מחליפים לו, נכון? עושים מעשה כדי לשפר את המצב. נהדר. אותו הדבר, רגשות לא טובים, שעולים וצפים. המטרה היא לבדוק את המקור. למה זה נוגע כל כך? למה זה מפריע לי כל כך? האם בגלל ש... אני פשוט חתכת גאוותן, ואני חייב להיות איתו מכולם. אולי זה פוגע לי בביטחון עצמי, כי הנה, אתה רואה אותי לא בחרו, ולמה אתה הוא כן, וכדומה. אולי זה סתם חוסר אמונה. בסדר? בואו נהיה אמיתיים. חוסר אמונה, שהרי אין מלכות נוגעת בחברתה, כן לא נעימה. ומה שנקצב לי, נקצב לי, ואין לי צורך, מה שנקרא, לכעוס על אחרים. כי יש מצבים לא פשוטים, איך מישהי נגשה אליי, סיפרה לי באמת סיפור, באמת כואב ומאתגר. שלמעשה היא הייתה במגישת שידוכים, והיא סיפרה לחברה טובה שלה על השידוך, על הדברים, ובסופו של דבר, החברה שלה תמיד דאגה שמישהו יציע אותה עכשיו לבחור הזה, בקיצור סיפור שלם, והיא נפגשה איתו. החברה הראשונה היא זאת שדיברה עליו, היא זאת שהציעו לה אותו מלכתחילה, והיא מאוד רצתה אותו. ואז היא מרגישה שהיא לא יכולה לדבר עם החברה הזאת יותר, היא לא רוצה להכיר אותה, היא לא רוצה להתקרב אליה, והיא חברה טובה שלה. אז השאלה איך באמת מתחזקים בנקודה של מה ששלי שלי. מה שלא שלי, אז שכולם יקחו את זה מצלי, כי זה לא שלי מלכתחילה. אבל מה ששלי, אף אחד בעולם לא יכול לגעת בזה. אז ברור שאם אנחנו מקנאים, אמרנו בוא נבדוק ונעקוב אחר המקור. המקור של הריח מבחינתי, שאנחנו באים לשפר, לשנות ובעזרת השם לעשות משהו בנידון. נקודה ראשונה. נקודה שנייה, בוא נבדוק את התמונה השלמה. כאשר אתה מקנה או את מקנה במישהי או במשהו, אתם נתפסים לנקודה אחת, נקודה אחת שאולי באמת השני מוצלח, ברוך השם, בלי עין הרע, למה לא? יש כל אחד מאיתנו מוצלח במשהו. נהדר, ככה הקדוש ברוך הוא עשה, שלא נחשוב שאנחנו לא שווים כלום. אז כל אחד מאיתנו טוב במשהו מסוים, ואז אתה רואה את הדבר הטוב של השני, ואתה אומר, איזה כיף לו, תראה, תראה, תראה. ואתה מקנה בו, אז אני אומר פעם, אם תפתח ותראה את התמונה השלמה, ותראה גם את החסרונות שלו, או גם את התקופות הלא טובות שלו. וזה אני אומר לכם שבורא עולם לא מרים בן אדם סתם. אין מצב כזה שאדם מצליח בחיים סתם, במקרה, בדרך כלל קדמה לזה משהו שאתם לא יודעים. באמת, אני אומר את זה לעצמי, גם עכשיו, לא לנקוף אפילו בשמות, אבל אני שומע לפעמים סיפורים של אנשים שהגיעו לכל מיני דברים בחיים. ואתה תוהה על קנקנן, איך, למה, איך הוא הצליח. ואתה שומע, גם אם אני לא מסכים עם הדרך של אותו בן אדם, גם אם אני לא מסכים עם הדעות של אותו בן אדם, אבל פתאום אתה רואה שהוא כן עבר מסכת חיים, שאפשר באמת לכבד ולהעריך את ההתמדה, את הרצינות, את העקביות. יש דברים יפים, ואתה רואה שהבן אדם בעצם כן מגיע לו משהו, מה שנקרא, הוא עשה טעות ואולי ניצל את זה משהו אחר, כמו שחזל והאורח חיים הקדוש אומר בפרשה של השבוע, מאוד ידוע, על הפסוק ויקום משה, וילך אל דתן ואבירם, וילכו אחריו זקני ישראל. והאורח חיים הקדוש מאוד ידוע, הרבה מביאים אותו, מה זה ויקום משה? כאילו, מה, הוא ישב והוא נעמד כאילו? מה, זה מה שהתורה צריך לכתוב לי? כאילו, התורה יורדת לי לפרטי בדיוק איך, באיזה מצב משה רבנו היה? האם הוא שכב, ישב, עמד? מה אכפת לי? למה צריך כתוב, ויקום משה וילך? תגיד, וילך משה, חזק וברוך. הבנתם? אלא כידוע, אורח חיים הקדוש מביא פה יסוד, והיסוד היה שקמה אופוזיציה למשה רבנו. קורח בראשם, דתן ואבירם, 250 נשיאי עדה, יוצאים מתקפה חזיתית אל מול משה רבנו. פשוט חוצפה. ככה לכם בפרשת המרגלים, פרשת שבוע שעבר, מורדים בקדוש ברוך הוא. ופה פרשה שלנו, ככה מביא הרש"ר הירש, מורדים במשה רבנו. פשוט חצופים. נהדר. אני, אם הייתי משה רבנו, או להבדיל, כי אני חושב שלום, בוא נגיד ככה, אם אני הייתי עכשיו יועץ התקשורת של משה רבנו, הייתי אומר, תקשיב, אל תתקרב אליהם, תתרמה, תן לאלוקים לקסח אותם בעזרת השם, שב, תתפלל, אל תרד לרמה שלהם, אל תענה להם, אל תגיב להם, כאילו הם אוויר, תן להם לצעוק, פשקביל עם הפגנות, אל תתרגש מכלום, תתעלם. למה? כי אם אתה נותן להם כוח, זה ירומם אותם. משה רבנו מחליט אחרת, להבדיל, כן, אבל הרעיון, משה רבנו מחליט ללכת, לנסות לעשות פשרה, לנסות להשכין שלום. אז ויקום משה וילך לדתן ואבירם. כאילו, תבין, משה רבנו, בכבודו ועצמו, הולך אליהם לחתיכת חבורת חצופים, מה שנקרא. אני הייתי חושב שזה רק יזלזל למשה רבנו, יוריד אותו, לא, זה יפגע בכבודו, אנשים כבר לא יחזיקו מונו, תבין, מה אתה הולך אליהם, כאילו, מה? אומר האורח חיים הקדוש, יש פסוק במשלי, שהפסוק הזה הולך כך, שימו לב טוב, זה שני פסוקים, אבל הרעיון הוא, לפני שבר גאון, ולפני כבוד, ענווה. פירוש דבר כך. לפני שבורא עולם רוצה לרומם בן אדם, וזה נכון לגמרי. יקום משה. הדבר הזה רק רומם את משה רבנו. זה לא הוריד לו כי הם לא נעימה, בדיוק ההפך. זה הקים אותו מה שנקרא. כי אם אתה מתנהג בענווה, אז לפני כבוד, ענווה. לפני שאתה מקבל כבוד, בורא עולם שולח לך ניסיון. אשתך מהירה לך. הבת שלך פתחה עלייך פה מה שנקרא. וואו, 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 וואו. לפני כבוד, ענווה. לא להתבלבל, לא להתרגש, תדעו סימן משמיים, סך הכל ניסיון. אבל באותה מידה, גם לפני שבר, גאון. לפני שבור עולם שובר מישהו לפעמים, הוא מנסה אותו בגאווה. הנה, נהיה זה, נהיה זה, נבחר פה, קואליציה, קיבל הכל. אז לצורך העניין, לפני שבר, גאון. כך היה אצל דתן ואבירם וכוח. אם, תחשוב איזה הרגשה הם מרגישים. הם מרגישים, תראו מי הגיע. אני לא מאמין. משה רבנו הגיע לעול שלנו. לא מאמין. הם בטח הרגישו. תקשיב, אין יותר מזה. אם משה רבנו בא אלינו, תחשוב, משה רבנו יהיה מחר בכל הפפרץ, כל יודע, התמונות האלה, משה רבנו בא אלינו לאוהל, אתה מבין? הוא בכבוד אומר, צריך לבוא אלינו, סימן שאנחנו באמת משהו רציני, אחרת אולי מדבר איתנו. אז אלוקים הרים אותם כל כך גבוה, ואז שבר, אתה מבין? לפני שבר גאון. האם זו נבואה למה שהולך לקרות בממשלה שלנו? או לגבי כל מיני דברים אחרים? זה לא נדע, רק אחרי השיר הבא. הופה, עכשיו זה עובד, יפה. שיר חמוד, יקיריי, כולם מכירים אותו, אבל בגרסה קצת כלילה כזאת. איזה כיף, יקיריי, איזה כיף להיות יהודי. בואו תקשיבו, נהנה ביחד.
בפרט הבן של מלך מלכי הבן של מלך, מלכי המלוכים, ולפעמים אני נופל עמוק עמוק, ממש קטנות מוכין, אני ממש בשוק,
אחרי שאני צועק גבלת אוי ואבוי אני פתאום נזכר ברוך שלא עשה אני גוי איזה כיף להיות יהודי איזה כיף להיות יהודי איזה כיף להיות יהודי איזה כיף להיות יהודי ועכשיו אני בחתונה קופץ רוקט פזז ממש הפננה שלוש שעות רוקד אני לא מרגיש אתה רוצה חריימן או גפילטה פיש
כיף להיות יהודי חבר'ה, נכון זה הדבר שאנחנו רוצים להתחזק בו בעזרת השם יפה טוב אנחנו ממשיכים בעזרת השם כאשר אנחנו היום רוצים להתחזק קצת איך לא ליפול לקנאה איך להבין שאנחנו סך הכל לא רוצים ליפול למקום שנקרא הסלמה של מחויבות שאתה יודע כאילו החלטנו משהו אנחנו מתחילים לרוץ בכיוון, אנחנו קולטים, עשינו טעות, במקום לחזור חזרה, אנחנו ממשיכים בדרך. ואני אומר לכם מראש, לא תמיד הקדוש ברוך הוא יבוא ויעזור לנו, מה שנקרא. כי לפעמים אנחנו הכנס את עצמנו לבוץ הזה, והיא רצו ש... תוציאו את עצמכם. אבל לפעמים כן בורא לנו עוזר בצורה שהיא בלתי נשכחת. ופה כדאי לכולנו להתחזק. אז יום רביעי, בתוכנית השראה הימית, אז יש לנו גם אורחים. זאת אומרת, אנחנו מעבירים את זה שצופים בווידאו, יכולים לראות גם אורחים. והיה לנו אורח מאוד מעניין יום רביעי, שהיה פה ברדיו התרמה, אז ישמעו את זה מחר, יום ראשון, לא מחר, יום ראשון, כי אני לא אהיה בארץ במקרה, אז יש לנו מוקלטת, אמרתכם את זה כבר, אז ככה, אנחנו, היה אצלי אורח בשם דניאל סינה. בחור חמוד, דניאל סינה, אתה יודע, חסיד ברסלב, חביב, למדי, אתה יודע, הוא עורך דין, עורך דין במקצועות, אתה יודע, היום בן תורה, כמובן, אבל שמרו לי שעורך דין מגיע, תיארתי לעצמי איך נראה עורך דין, אתה יודע, יש לך בראש כזה תמונה של עורך דין. הגיע לחסיד ברסלב עם פאות, מה זה, זום גלח עד, 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 עד הרצפה כמעט, בלי עין הרע. באמת, זקן, צדק כזה, אתה יודע, מהחמודים שבחמודים. והוא מספר לי שעד לפני 8 שנים הוא היה במקום אחר לגמרי. ואז הוא מספר את הסיפור שלו, יקיריי, תקשיבו טוב. כל הסיפור שאני אומר לכם כרגע, מתועד, מצולם, ואמינותו גבוהה, מה שנקרא, בעקבות הדבר הזה. אז הסיפור היה כך, לפני 8 שנים, הוא בעצם נמצא בין שנה שנייה לשלישית של לימודי המשפטים, והוא מחליט לטוס עם חבר לדרום אפריקה. דרום אפריקה. אתה יודע, משהו סולידי, משהו נחמד, הם יטוסו, יש להם כסף רק לכרטיס טיסה, שיגיעו לדרום אפריקה, הם יעבדו קצת בדבר שקוראים לזה עגלות, על זה נאמר, בעגלה ובזמן קריב, ונאמר, מן? יחסכו טיפה כסף, ובעצם ייכנסו לתוך הקרוגר פארק. למי שלא יודע, בדרום אפריקה יש פארק לאומי בגודל של כל מדינת ישראל, שנקרא קרוגר פארק. National Park, the Kruger Park. פירוש דבר שם מצלמים את ה-National Geographic, זה כביכול הטבע שהוא נשאר טבע, אבל פשוט גידרו את זה עם גדר מאוד 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 גדולה, כדי שכל בעלי החיים יישמרו, גם, אתה יודע, לא יצודו אותם, לא יפגעו בהם, וככה הם יכולים גם להמשיך את חייהם, וגם אפשר לצפות בהם. אז אתה פשוט נכנס עם רכב. אתה נכנס עם רכב, ויש כאלה שבמש באים, אתה יודע, הם רכבים משוריינים, עם נשק וכדומה, לא כדי לפגוע בבעלי החיים, אבל להגן על עצמם על הצד ו... אבל ידידנו דניאל נכנס עם, נכנס עם רכב פיאט פונטו, רכב קטן צ'יק, מט ליפול. זה מה שהם מצאו, זה מה שהם לקחו, נכנסו עם הרכב הזה, כאשר הכללים בתוך השמורת טבע הגדולה הזאת, אתה יכול להסתובב שם כמה שאתה רוצה, אבל בלילה כדאי לך מאוד לחפש מקום של מחנה. אתה לא יכול להישאר שם בלילה לבד, גם לא בתוך האוטו שלך, כי אתה בסכנת חיים. תבין, זה יכול להיות... תארו לך פתאום עדר של פילים עובר, ובמקרה דרך לך לאוטו. תבין, זה פיל כאילו, אופס, יש פה רכב. אוי, בואי, אני לא מאמין יפה. אז לצורך העניין, אנחנו מבינים שהוא חייב להיות בתוך איזשהו קמפ כזה, ויש לאורך כל המתחם הזה, יש מספר מתחמים שהם נחשבים מחנות כאלה. הכלל בכל המחנות, אתה חייב להגיע עד שעה 5, כי ב-6 סוגרים את השערים, אין יוצא ואין בא. תבינו, זה מקום מגודר, זה מקום שיש חלות טורפות, אתה לא יכול לשחק פה משחקים. אז לכן אתה חייב להגיע עד שעה 5, עד שש, סגרנו שערים. ידידנו דניאל, החלום שלו, הסיבה שהוא נוסע לשם, הוא רוצה להביא תמונה של אריה. אבל לא סתם תמונה של אריה, תמונה שלא עם אריה. או בלשון הרחוב, סלפי עם אריה. הוא עדיין נמצא, אתה יודע, בעולם אחר, לא קשור לתורה ומצוות. הוא אומר, אני רוצה להביא תמונה שתשבור את הרשת, מה שנקרא. תמונה שתביא לי מלא עוקבים כאלה ואחרים, לא יודע מה, שיבינו שאני מביא פה שוס של תמונה, כמעט מתחבק עם אריה, עד כמה שאפשר קרוב לדבר הזה. טוב, והם מתחילים. ביום הראשון נוסעים, ורואים הרבה בעלי חיים, אבל לא אריות. ביום השני, אותו הדבר. כל מיני תנינים, ראו אפילו פילים, אריות עין. וביום השלישי, השעה 5:20. זאת אומרת, הם כבר מאחרים. אתה יודע, ב-5 אתה חייב להיות במחנה. אז בסדר, נכון, בואו נגיד ככה שרק ב-6 סוגרים את השערים, אז יש כאלה מסודרים ומגיעים את ב-5, ואתה יודע, אנחנו מה שנקרא נסתדר. יהיה בסדר, אל תדאג, ניכנס, אנחנו נגיע. הבעיה היא שאסור לנסוע שם מהר. החוק שם אומר שאסור לנסוע יותר מהר מ-40 קילומטר לשעה עם הרכב, כי שוב, יש בעלי חיים. אתה יכול לחשב לדרוס איזה בעל חיים, אז צריך לנסוע לאט. טוב, בשלב מסוים המזגן ברכב שלהם מתקלקל. חום אימים. תבינו, זה חום אימים. הוא אומר לחבר שלו, תקשיב, אני מוריד את החולצה. מוריד את החולצה, לא יכול יותר. אז חבר שלו אומר, בוא תקשיב, יש לי פה גופיה ציצית. תלבש אותה. גופיה ציצית מאוד מעובררת. אתה יודע, פתוחה משני הצדדים, זה רשת כזה בכלל, אתה יודע, זה כמעט להרגיש, להיות עם ולהרגיש בלי, מה שנקרא. נהדר. תלבש את זה, ילך נחמד. הוא לובש ציצית, עכשיו הוא לא, הוא בחור מסורתי, אבל מאוד מאוד לייט. הוא וציצית לא היו הולכים ביחד, רוב הזמן. והוא לובש את הציצית, תקשיבו טוב. ואז... הם ממשיכים קדימה, השעה 5:25. יש להם עוד 35 דקות עד שנסגרים השערים. הם עושים את דרכם חזרה. יש מצלמה שעובדת כל הזמן, מצלמה בתוך הרכב, שעל הצד, ואם יראו איזה אריה, איזה משהו, לא יפספסו, חז ושלום. הם ממשיכים בדרך, ואז החבר שלו שנוהג, אומר לו לפתע, דניאל, תסתכל קדימה. בונה, לא מאמין. הם מסתכלים קדימה. הם לא בטוחים שהם רואים נכון. חשבו אולי איזה כלבים, אולי איזה... לא. 5 אריות. שוכבים להם על הכביש. כאילו, תבין, לא מצאו משהו במקום אחר, על הכביש. עכשיו, אין עוד כביש עוקף, אין דום מסלולי. חסמו לך את הכביש עכשיו. אבל הם מרגישים, תקשיב, הנה, זה ההזדמנות שלנו. אנחנו הולכים להביא פה תמונה, תקשיב. הוא אומר לחבר שלו, תתקדם לאט, לאט. הם מאיטים את המהירות של הרכב ומתקדמים לאט לאט לכיוון של האריות. 10 מטר מהאריות, עדיין האריות לא זזים. מתקרבים 5 מטרים מהאריות, האריות עדיין לא זזים. ואז הם ממש מתקרבים לאריות, ואחד האריות מתרומם. דניאל שלנו מרגיש, אופה, הנה זה מגיע. עכשיו, כל מה שאני צריך לעשות, זה לפתוח את החלון, להוציא את היד, גם קצת את הראש, טיפה קצת את הראש, ולהביא תמונה של אמא אריה. עכשיו תקשיבו, גם אני הייתי במקום הזה. ולפני שאתה נכנס לקרוגר פארק, מזהירים אותך כמה אזהרות ברזל. א', לא רק שלא יוצאים מהרכב חס ושלום, אתה גם לא פותח חלונות. והסבירו לנו שמה ש... למשל, שאנחנו היינו, יומיים לפני כן, היו שני סינים שהגיעו. והם היה אחרי איזה חוכמולוג אחד החליט שהוא מצלם אריה, והבעיה שהאריה מהאריות מגיעים הרבה פעמים, וכמעט רוב הפעמים בלהקות. אז גם אם אתה רואה אריה אחד, אתה לא רואה את החבר'ה שלו מאחורה, אתה יכול לצלם מישהו, אתה רק תוציא את היד, והחבר שלו מאחורה החליט לקחת לך את היד לארוחת צהריים, וחבל עליך, אוקיי? וזה קורה הרבה. דניאל שלנו? לא מעניין אותו, כביכול, אין לי זמן, עזוב. זה דרשות יפות, זה הפחדות של מפחידנים, אני מביא תמונה עם האריה. תקשיבו טוב יקיריי, האריה מתרומם, הרכב 1.5 מטר מהאריה, קרוב כמו שבחיים לא היית קרוב. עכשיו לא רוצה שתבינו, בלי לפגוע בספארי שלנו, אבל זה לא האריות של הספארי שלנו, שאתה יודע, הם גם ככה חתולים שמנמנים שניפחו אותם, עשו להם שיער ארוך. כאילו, אתה יודע, זה לא... זה גם אריות, אבל שם זה... the real thing, מה שנקרא, הדבר האמיתי. ואז הוא פותח את החלון לאט-לאט. הוא מוציא את היד, הנה הוא מוציא את היד. עכשיו רק מה שחסר לו, להוציא את הראש קצת, ובזווית העין הוא מצלם אותו ואת האריה. ואיך שהוא עושה את זה? הוא מוציא את היד ואת הראש... ופתאום האריה קופץ עליהם. תבין, הוא נעמד על הדלת. אתם מבינים את זה? כאילו שני הלטמות שלו, אתם שתי רגליים של האריה שם על הדלת, והראש שלו כביכול בחלון. עכשיו, מה? אתם מבינים את הסיטואציה? אתה רואה אריה מול הפנים שלך, עם כל השיניים שלו, עם הספמפם, והעיניים המפחידים. מה זה? דניאל מרוב פחד קפץ אחורנית, כאילו, וואה! יפה, איכשהו קפץ אחורנית. תקשיבו טוב, הכל מצולם, אחרת לא הייתי מספר לכם את הסיפור הזה, כי תכף תראו מה הולך להיות פה עכשיו. הוא קופץ אחורנית, אז הרי הוא היה לבוש בציצית, נכון? אז הציצית שלו אפה, כאילו בגלל שהוא קפץ אחורנית, אז גם הציצית קפצה קדימה, ופתאום האריה, אני לא יכול להסביר את זה בדיוק, זה עניין של שניות, על פית שנייה. האריה מוריד את העיניים ומסתכל על הציצית, מה שנקרא. עכשיו, אתם לא רואים אותי, אז אני לא יכול להדגים לכם את זה, אבל אתם מכירים את מה, הרי אם בנות שומעות אותי עכשיו, או הגברים יותר מכירים את זה, שהגבר, אתה יודע, בקריאת שמה, אנחנו לוקחים הרי את הציציות, שמים את הציצית כאילו על העיניים ומנשקים את הציצית, זה מה שאריה עשה. סתם, לא? בואו לא נגזים. האריה רואה את הציצית, אומר, אני לא יכול להסביר לך את זה. איכשהו, כאילו, הוא ראה משהו, הוא רואה את הציצית, טרח, ירד מהאוטו והתחיל לברוח, האריה בורח. עכשיו, כל האריות האחרים ראו אותו בורח, גם הם ברחו, כל האריות כאילו, ברחו, נהדר. וככה הם ניצלו. תקשיב, עכשיו כבר 17:45, ודניאל והחבר שלו בתוך האוטו, אימא, מה זה היה פה עכשיו? זה איזה טראומה שהאריה קופץ לך לחלון? אוקיי, 17:45. הם צריכים להגיע עכשיו למחנה. אסור לנסוע יותר מ-40 קילומטר לשעה. הם יאחרו 100%. הם מחליטים להרביץ רייס, אין ברירה. החבר לוחץ על הגז, סע, סע. הם נוסעים. הם טסים שם בתוך הכבישים. והם מצליחים להגיע בחמישה לשש. הבעיה שיש עוד מכוניות לפניהם. הראשון נכנס, השני נכנס, השלישי נכנס, הם הרביעים. כבר מגיע שש, איך שהם מגיעים התור שלהם? השומרים סוגרים את הדלת. דניאל קורא לשומרים, רגע, שנייה, אנחנו מצטערים, אנחנו באנו בזמן, אבל היו הריות, לא יכולנו להתקדם. הוא אומר, השומר, עזבו סיפורים. אתם, איזה הריות, מה הריות, אל תבלבלו לנו את המוח, אתם לא הגעתם בזמן, אתם נגיע פה בחמש, להתראות. דניאל אומר להם, תקשיב, אנחנו נתקלנו בעריות, היו חמישה עריות, על הכביש, לא יכולנו להתקדם. עכשיו, אמרת לכם, הכל מצולם. הוא אומר, אני יכול להראות לכם. מאיזה מרחק העריות היו מכם? מה אתם מספרים לי העריות? הוא אומר, הם היו מטר וחצי מהעריות. הוא אומר לו, השומר, סליחה שאני אומר לך, אתם חבר'ה צעירים, אבל אל תבלבלו את המוח, בסדר? אין כזה דבר, העריות היו... לא יודע מה, מעלימים אתכם. הוא אומר, חכו, אני אראה לכם. השומרים נכנסו פנימה לבודקה שלהם, הביאו כל מיני רשימות כאלה, של כמו ועדות חקירה כאלה. הנה, תראה, זה היה לפני שבוע. אריה, במרחק 20 מטר מהרכב, הרכב הזה אחרי זה היה מושבת, אריה קפץ על הרכב, פגע בנוסעים. זה היה 30 מטר מאריה, תראה מה קרה לו. זה היה 10 מטר מאריה, ותראה מה קרה לו. אתה רוצה להגיד לי, שהיית מטר וחצי מאריה, ואתה מדבר איתי עוד עכשיו? אמרו לו, ואם אני אראה לך את זה עכשיו בטלפון, כי הכל היה בצולם הרי. כל מה הוא שיר את המצלמה פתוחה. אם אני אראה את זה בצולם, אתה נתן לי להיכנס? אומר לו, כן. הוא מראה לו את הוידאו, שאריה קופץ על האוטו. השומר כאילו, I don't believe it. לא מאמין, מה זה הדבר הזה? ואז הוא אומר לו, כן, ברוך השם, היה לנו נס וזה עם הציצית. מראה לו, לשומר הקושי, מראה לו את הציצית. הוא אומר לו, מה זה הבגד הזה? מה זה הבגד הזה? הוא אומר לו, we are Jewish, וזה, זה השם אמר לנו. איך שהשומר ההוא, הדרום אפריקאי הזה, שומע Jewish, יהודים, הוא אומר, עכשיו אני מבין, אומר לו, you are holy, אתם קדושים אתם. תקשיב, אתה היית אמור למות, אתה יודע מה זה אריה עומד לך בחלון, אחי? הוא לא אבא להסתכל ציציות עכשיו, או קצת להסניף לך את איזה ריח, יש לך איזה בוס, אם קנית. הוא אומר, אתם קדושים, אתם היהודים, תקשיב, אתם, בגלל זה ניצלתם, אני בטן להשתחוות, שנייה. אתה מבין, וככה הם ניצלו, אמרתי לו, אתה דניאל בגובה הריות, גרסת תפשין פי א', אתה. אבל לפעמים אתה צריך לשמוע ממישהו אחר, אתה מבין, אתם קדושים אתם. אתם יהודים. אתה בן של מלך, יקירי. את בת של מלך. זה העבודה שלנו. לא להתבלבל משום דבר. לא להתרגש משום דבר. לא לקנא באף אחד. להתחזק פשוט באמונה שזה סך הכל ניסיון.
הניסיון הזה הוא לא פשוט כזה, הוא רק נראה תמים נחת על הימים. הניסיון הזה עדיין לא מרפא, זקוק לקצת עזרה, לקצת הרבה רחמים. קלות הראש הזאת טלתה לי לא פחות, עכשיו אני עובד דרכים, עובד עצות, אין לי פתחון פה ולא פתרון לב, מודה בפה מלא. אז תן לי יד, דושק לי יד, כי אני לא יכול אם זה יותר לבד. ענק אלי שמה קולי, ותן לי את הדעת להבין הכל, כי רק אתה יכול לתת לי את הדעת לשנות ולשפר ולתקן. ותן לי את הדעת להבין הכל, כי רק אתה יכול לתת לי את הדעת לשנות ולשפר ולתקן. הניסיון הזה הוא לא פשוט כזה, הוא רק נראה תמים נחת על הימים. הניסיון הזה עדיין לא מרפא, זקוק לקצת עזרה, לקצת הרבה רחמים. קלות הראש הזאת עלתה לי לא פחות, עכשיו אני עובד דרכים, עובד עצות, אין לי פתחון פה ולא פתרון לב, מודה בפה מלא. אז תן לי יד, דושת לי יד, כי אני לא יכול אם זה יותר לבד. ענה כלי שמה קולי, ותן לי את הדעת להבין הכל, כי רק אתה יכול לתת לי את הדעת לשנות ולשפר ולתקן. ותן לי את הדעת להבין הכל, כי רק אתה יכול לתת לי את הדעת לשנות ולשפר ולתקן. ותן לי את הדעת להבין הכל, כי רק אתה יכול לתת לי את הדעת לשנות ולשפר ולתקן. ותן לי את הדעת להבין הכל, כי רק אתה יכול לתת לי את הדעת לשנות ולשפר ולתקן. ותן כי רק אתה יכול לתת לי את הדעת לשנות ולשפר ולתקן.
יפה. טוב, אנחנו ממשיכים בעזרת השם. קצת הודעות, בעזרת השם אנחנו יוצאים ביום עיון חדש, מי שהייתנו בימי עיון קודמים. סיימנו, יש לנו גם סדנאות באלול שאנחנו נצא, אבל לפני אלול, בחודש אב, בתחילה שלו, אנחנו יוצאים ליום עיון מעיין, בקיבוץ חפץ חיים, מהבוקר עד הערב, בנושא של, המושג של מוטיבציה, והמושג של ערך עצמי, והנושא של השגת מטרות. מי שמעניין אותו קצת, יודע, טיפה להרים את עצמו, לקראת בין הזמן, אם עשו לקרא, לקבל כוחו, לקבל אתגר, אז זה הנושא שלנו יהיה בלי נדר, כנראה כותרת זה אפשרי, ערך עצמי. הנושא של השגת מטרות, מוטיבציה, קצת יודע לנער את האבק מתחתנו. אז מי שרוצה פרטים על היום עיון הקרב ובא, לשריין מקומות, זה איתי כמובן מהבוקר עד הערב, גברים ונשים בהפרדה מלאה. אז ניתן לכם טלפון אחד. טלפון אחד, לא יתקשר עכשיו, אפשר להתקשר ביום ראשון, לקבל פרטים על כל הדברים ולהתחיל להתכונן. אז כך, טלפון לפרטים על היום עיון. שמי שרוצה להיות איתנו שותף, אז כך, 053-436-1311. אני חוזר, יום עיון בקיבוץ חפץ חיים, בנושא של ערך עצמי, ביטחון עצמי, השגת מטרות ומוטיבציה, שאני חושב שכל אחד מאיתנו צריך לפעמים, אתה יודע, משהו קצת שיעורר אותו, איך מתעוררים, איך מחזיקים מעמד עם התעוררות, כולנו מתעוררים מתישהו, אבל אתה יודע, שאלה מה, כמה זמן. היא רצון שכולנו נתחזק, מה שנקרא. אז הטלפון לכל הפרטים הללו, 053-436-1311, 053-436-1311. עכשיו הגענו לנקודה מאוד מאוד מעניינת, שבואו נגדיר אותה, באמת, אם כבר הזכרנו קצת ערך עצמי, בואו ניגע קצת בדבר הזה, כי כשמדברים על קנאה, אחת הסיבות שאני נופל בקנאה, זה כאילו כנראה לא מעריך לעצמי נכון. תאמין, זה נראה לי שאחרים יותר מצליחים ממני, הולך להם יותר בחיים. אז בואו נגדיר ששני סוגי ערך עצמי. שני סוגי, כאן זה הסתכלויות, או דפוסי חשיבה בשפה המקצועית, מיינדסט. הדפוס חשיבה הראשון, בוא נגדיר אותו בי גוד מיינדסט. בי גוד, הכוונה היא לא בי גוד, אתה יודע, בי גוד, אלא הכוונה היא להיות טוב. מה הכוונה? רוב רובנו, תקשיבו אותו עכשיו בינינו, עכשיו רוצים להרגיש שאנחנו אנשים טובים. ולא זאת אומרת שאני רוצה להרגיש שאני טוב, אני רוצה גם להראות לכם שאני טוב ב. זאת אומרת, כל דבר שאנחנו עושים, בינינו אנחנו עושים את זה כי אנחנו חושבים שאנחנו טובים בזה, או לפחות רוצים להראות שאנחנו טובים בזה, או רוצים להראות כמה אנחנו טובים בזה, לא משנה מה. אחד יכול להיות צייר, השני יודע לשיר, השלישי יודע ללמוד, הרביעית יודעת לתפור. כל דבר שאנחנו עושים ברמת אפילו תת מודע, אנחנו לא בכך מודעים לזה, אני רוצה להוכיח לעצמי ולאומה כולה, אם אפשר, שאני טוב ב. בסדר? זה נקרא be good mindset, כאילו להיות טוב. עכשיו, זה נחמד הדבר הזה, אני לא בכך מודע לזה. כאילו אני מרגיש שאני צריך להוכיח את עצמי. להראות לכולם יש לי את זה. זאת אומרת, זו תפיסה שלא במודע, אבל אוחזת כביכול, שנגיד, כשנולדנו היה תור בשמיים לחלוקת מזל, לחלוקת שכל, לחלוקת כישרונות, ועכשיו אני רוצה לכולם להראות להם, הנה אני גם יש לי את זה, אני גם חכם, הנה אני גם מוצלח, אני גם טובה, הנה אני אראה לכם, אני, גם אני קיבלתי, והראיה שאני מסוגלת לעשות א', ב', ג', ד'. אוקיי, נחמד. הבעיה שדפוס החשיבה הזה, זה דפוס חשיבה מאוד מאוד מלחיץ. למה? כי בדפוס חשיבה הזה אני כל הזמן משווה את עצמי לאחרים. בוא נראה אם אני יותר טובה ממישהי אחרת, בוא נראה אם אני יותר מצליחה ממנה, בוא נראה כאילו איפה אני ביחס לכיתה. אנחנו מקבלים ציון במבחן, ישר אני בודק כאילו איפה אני לעומת כל מי שקיבל את המבחן, מה? בסדר, נכון? אם כולם קיבלו נגיד סתם דוגמה 60 ואני קיבלתי 70, אני מרגיש כאילו על הגובה. כי זה כאילו הנה אני יותר טוב ממכם. אבל מה קורה אם כולם קיבלו 80 ואני קיבלתי 60? קצת מלחיץ. אז גם אם אני אקבל פידבק שלילי, ולא משנה על מה, אם מישהו מאיר לי משהו, בדפוס חשיבה הזה, אז הוא מאיר לי כאילו, אתה לא מוצלח. הנה, אתה לא הצלחת, שימה שאתה לא מוצלח, אתה לא טוב ב. אז זה הופך אותנו מאוד להיות פגיעים, ועצבניים, ולחוצים. אבל יש דפוס חשיבה אחר, שבו נקרא לזה באנגלית, getting better mindset. כאילו, דפוס חשיבה של משתפרים בעם. ופה זה עולם אחר לגמרי, והלוואי ואני אאמץ יותר את הדפוס חשיבה הזה. והדפוס חשיבה הזה בעצם אומר, אני משתפר. אני לא בא להתיימר ולהוכיח לאף אחד שאני טוב. אדרבה, אני בא להתנסות. אני בא להשתפר. ואז גם אם אני מקבל פידבקים, הפידבק לא שובר אותי, הפידבקים שליליים, כן? אם מישהו מעיר לי הערה, זה לא שובר אותי. למה? כי אני מראש לא באתי להראות לכם שאני טוב. אני רק באתי לנסות. אני רק באתי ללמוד. אדרבה, הפידבקים השליליים מצוינים עבורי, כי זה מחזק אותי, זה מיישר אותי יותר, זה מקדם אותי. אז אם אני אסתכל על העולם בצורה כזאת, שאני לא בא להוכיח כמה אני טוב, אני פשוט בא ללמוד. אני בא להתנסות, יקיריי. אז אני מוציא את כל הלחץ מהתחרות, מהמתח, אני אוכיח לכם שגם אני, אפילו בלי להגיד את זה, אנחנו לא חושבים את זה, אבל אני רוצה להראות להם, הנה אני טוב בגמרא, אני טוב בעיון, אני טוב בבקיאות, אני טובה בהיסטוריה, אני טובה בחשבון, יש לי חוץ בזה, לא יודע מה. אני בא ללמוד, יקיריי, ואני הולך ומשתפר, בעזרת השם, נכון? ולכן אני לא משווה את עצמי למישהו אחר, במקרה הטוב אני משווה את עצמי לעצמי, לראות האם אני מתקדם, האם אני משתפר, האם אני מצליח תבין, להיות טוב יותר מה שהייתי בעבר. בצורה כזאת אני חי הרבה יותר נכון. ולכן ניגע בעוד נקודה אחת שהיא נקודה מאוד מסוכנת לפעמים. נקודה מסוכנת, כיוון שאתה רואה לפעמים תופעות שכאילו אין להם הסבר, ואני אסביר מה מתכוון. נגיד, אדם עושה התאמנות והוא משמין. איך זה יכול להיות? הייתי מצפה שהוא עושה התאמנות, שהוא ירזה. למה? הוא אומר לי, אני אב, אני מתאמן כל... ואני משמין, איך זה יכול להיות? אז פה יש הגדרה שאני לא יודע לקרוא לזה בעברית כל כך, לא שאני דובר אנגלית פה, כן, אבל אני קורא את הספרה, מזכרת הספרות המקצועית, והיא באנגלית, מה שאני לפחות קורא, אז באנגלית קוראים זה moral, זה מוסרי, licensing, כמו אישור או רישיון מוסרי. ואני אסביר את התופעה, אתם תראו שאתם מכירים אותה. התופעה הזאת היא בנויה על, נגיד, מחקר שראיתי לאחרונה, המחקר הסביר לנו את התופעה, אנשים בסופר קונים כל המוצרים. התברר שאנשים שקונים, אני מאוד מכליל כרגע, אני לא רוצה להגיד שכל מי שקונה כאלה מוצרים הוא כזה, אבל ככה המחקר הראה, אז נבין אותו. מצאו שמי שקונה מוצרים, בואו נגדיר אותם כמוצרים ירוקים. מוצרים שלא מזהמים את העולם, ומוצרים שבאמת לא הם לא פוגעים בסביבה, כאילו מוצרים כאילו של כביכול יפה נפש כאלה, של לא 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 לא, שאני באמת בא ותורם ועוזר וללא. יופי. מחקרים מצאו שפעמים רבות אנשים שקנו מוצרים כאלה, הסיכוי, שוב אני מאוד מכליל, אני לא רוצה להגיד על בן אדם ספציפי, אבל הרעיון, הסיכוי שאנשים כאלה יעזרו למישהו למשל שנפל בסופר, באותו סופר, הם קטנים יותר מאשר אנשים שקנו סתם סטייק מצידי, בסדר? למה? מה זה קשור? לכאורה הייתי חושב, מצווה גוררת מצווה. הם עכשיו קנו אוכל בריא, אוכל ששומר על האוזון הכללי של העולם, אוכל שבכסף שלו גם תורמים ללוויתנים באלסקה, כל הדברים יפים כאלה שבאמת הם טובים. אבל ברגע שהם עשו מעשה טוב לפי דעתם, במידה מסוימת הם כאילו מתירים לעצמם להקל במקום אחר. תקשיבו לי טוב. בואו ניקח דוגמה אחרת, אדם שמחליט באמת שהוא רוצה לרד במשקל, והוא עולה, הוא נרשם לחדר כושר ומתחיל ללכת אל ההליכון. חצי שעה מרביץ על ההליכון, עכשיו הוא שונא את זה, זה מגעיל אותו, הוא לא אוהב את הדבר הזה, אבל אין ברירה, אין ברירה, כדי לרד במשקל, הרופא אמר לי שאני חייב לעשות את זה, והוא חצי שעה מזיע כמו תנין על ההליכון. פעמים רבות, אחרי שאתה מרגיש, תקשיב, אני הקרבתי מעל ומעבר, מה מגיע לי? ואז הוא מפצה את עצמו. זאת אומרת, התנהגות טובה בתחום מסוים, עלולה כביכול לאפשר לי איזושהי הרגשה שמותר לי לחפף בתחום אחר. הבנתם מה שאני אומר? למשל, אם אדם עכשיו עשה דיאטה, נגיד בחורה עשתה דיאטה, וברוך השם חודשיים אכלה רק פריחיות אורז, בסוף החודשיים האלה היא עושה סעודת הודיה. מסיבת סיום הדיאטה. ואז היא אומרת, מגיע לי פיצוי על חודשיים גיהנום, ופה היא תתחיל להרביץ, והיא תעלה את כל מה שהיא ירדה בחודשיים האלה, ואם אפילו יותר. זה נקרא, כמו שאמרת באנגלית, ה-moral licensing הזה. האישור המוסרי. ולכן אדם שם שחסך, פתאום הוא מבזבז בצורה לא, 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 לא חכמה. אדם עשה משהו טוב, ממשילים את זה כמו לבלון. אתה לוקח בלון ואתה מוחץ אותו במקום אחד, הוא מתנפח במקום השני. אתם מבינים? יופי. זה עבודה מאוד מאוד חשובה עבורנו. כל אחד מאיתנו צריך להיזהר, איך אני לא מתיר לעצמי כל מיני שטויות, בגלל שסך הכל אני מסרתי נפש והתאמצתי במקום אחר. איך אני שומר על איזון, איך אני שומר על מצב כזה שאני לא נופל בפח. אז קודם כל לזכור שיש כזה דבר, ואין פה מקום לפיצוי. אם עבדתם כמו שצריך, שמרתם עצמכם, לא יודע, תפקדתם כמו שצריך, קודם כל תנסו ליהנות מעצם העשייה החיובית. כי אם אני ייהנה מעצם העשייה החיובית, אני לא אחפש לפצות עצמי, אתה מבין? אני רוצה ליהנות, כי אז גם אם אני עכשיו אצטרך לעשות דיאטה, או שאני אצטרך, או להבדיל, להבדיל, אבל אדם ילמד תורה עכשיו, אז שלא ילמד כאילו, יו, אתה מבין, אני משקיע, אבל לומד, הנה, למדתי עכשיו, אז מותר לי קצת, אתה יודע, פה ושם לחפף קצת בכמה דברים, בואו, אל תהיה קיצוני. תיהנו מעצם התהליך. ואז יהיה לנו הרבה יותר קל. כי אחרת, יש דבר שנקרא הדבקה רגשית. מה? הדבקה רגשית. מה זה ומה לא? זה נלמד אחרי שירון קטן של קינדרלך, וכבר חוזרים, שיר חמוד, רגוע כזה. תשמעו, שמה השם? גרסה מעניינת, גרסה חמודה, קצת להירגע עכשיו בשעות האלה, בואו נשמע את זה. קצב חמוד, טיפה שונה. ומפה נגיע למצב של נלמד מה זה הדבקה רגשית ואיך לא ליפול לשם.
אליך השם אקרא ואל השם אתחנן ותרפאני.
כדי לבנות את בית החלומות שלכם, פשוט צריך מהנדס, אדריכל, מודד, יועץ בטיחות, מפקח, יועץ חשמל, יועץ אינסטלציה.
בקיצור, מזל שיש מקום אחד שמנהל את הכל בשבילכם. חברת יוסיאן דואגת לכם לכל תהליך הבנייה תחת קורת גג אחת. מתוכנית אדריכלית ועד קבלת המפתח. חוסך לכם זמן, כאבי ראש מיותרים והרבה מאוד כסף. יוסיאן, יש בית לחלום שלכם. כוכבית 80-74.
מאוחדת וטוב, מאוחדת קרוב.
משרד הבריאות בדק ומצא. מאוחדת היא קופת החולים הזמינה ביותר בתחום התפתחות הילד מבין כל קופות החולים. מוגש כמידע ללקוחות מאוחדת. מאוחדת, משנים את עולם הבריאות בישראל.
הקופה הכי גדולה במגזר החרדי, מאוחדת שלי.
טוב, אז מה התשדיר הבא להקליט? הבית ספר החרדי, מחזור מספר 15? זה המספר? תבדקו שזו לא טעות.
זו לא טעות.
זו לא טעות.
ההרשמה למחזור מספר 15 בקורס המבוקש פרסום קריאיטיב יחסי ציבור בניהולו של איש הפרסום איתן דובקין בעיצומה. תכירו את הקורס שיכניס אתכם לעבודה בפרסום ויחסי ציבור. איך אנחנו יודעים? תשאלו אותנו איפה הבוגרים שלנו עובדים. חושבים שאתם מתאימים? 03-579-2111. הבית ספר, מבית איגוד חברות הפרסום בישראל.
שישה יתומי משפחת סולימני מתל ציון שנותרו לבדם, מבקשים מכם עזרה. פיתחו את הלב ותנו להם בתרומה בקרן המיוחדת שנפתחה עבורם בקופת העיר. 1-800-39-47-47 1-800-39-47-47 קרן מספר 5234.
עכשיו איתכם, חישוב מסלול מחדש, עם הרב יצחק פנגר.
טוב, תודה רבה שחזרת מלנו, ואנחנו ממשיכים בעזרת השם עכשיו לגעת בכמה וכמה נקודות. אמרנו, מה זה הדבקה רגשית? אז מישהו הראה לי דבר מעניין, אומר שהוא חזר עכשיו מארצות הברית, מהמדבר באריזונה, יש אנשים שמסתובבים שיהיו בריאים. הוא אומר שהייתי שם ויצאתי למסלול כזה. בשלב מסוים הוא מגיע לאיזשהו קקטוס. שנראה פלאפי. אתם יודעים, זה פלאפי? כמו שערות חמודות של פרווה של איזה דביבון, בסדר? וזה נראה לו ממש ממש כזה תמים. אבל הצמח הזה נקרא ג'אמפינג צ'ולה. הצ'ולה הקופץ. מה זאת אומרת? הצמח הזה שאתה מתקרב אליו, הוא מרגיש שאתה מתקרב אליו, הוא לא טורף אותך, לא, זה לא מהצמחים הטורפים, אבל איך שאתה מתקרב אליו, הוא שולח אליך חתיכת, כאילו, חלק מהצמח. עכשיו, כל השערות הפלאפי האלה, זה הכל קוצים, חבל על הזמן, כואבים. הם חודרים ברמה לתוך האור, כאילו, קרק! הוא אומר לי, תבין, אני רציתי ללטף את זה, חושב שזה זה צמר כזה. הוא קיבל הקיצה, אני אומר לך אחרי זה להוציא את זה, זה כבד תופת, הוא אומר לי. מה זה קשור אלינו? אני אסביר לכם. אמרנו על קורח וזה שאשתו חיממה אותו, אתה יודע, אנשים צריכים שמישהו יעצבן אותה, כאילו, אתה יודע, יחמם אותו, כמו שקורח דיבר על העם והמרגלים, גם כן, אותו רעיון. מישהו צריך, אתה יודע, לבחוש בקלחת, לגרום לכם את הרגשה לא טובה, בדרך כלל. עכשיו תנסו לתאר לעצמכם, נגיד, את, אני פונה לך באיזשהו נקבה, נגיד, את חוזרת הביתה, או אתה, זה לא משנה, אבל הרעיון, את ככה חוזרת הביתה מרוגשת, שמעת הרצאה, אין דברים כאלה, שמעת איזה סיפור, אני אומרת, אני חייב לספר את זה לבעלי, זה יחזק אותו, נהדר. ואת מגיע הביתה עם התרגשות, עם כזו שמחה, עם כזה, או שאתה, תקשיב, היית בכולל, אתה הבאת איזה חידוש, יצא לך מהלך, אתה רוצה לשתף את אשתך, אתה אומר, אני אתן לה נחת, תראי מה זה, מה, אני לא, זה לא סתם, הראש כולל להתעלף כמעט ששמעת את החידוש שלי. ואתם באים מרוגשים, אתם מגיעים שמחים, אתם רוצים לשתף את מי, את מי, כמובן, מישהו במשפחה. ואיך שאת נכנסת הביתה, או אתה נכנס, תארו לכם, אתם רואים עכשיו, נגיד, אתה רואה את אשתך, או את רואה את בעלך, בואו ניקח את בעלך כרגע, יושב על הספה, כמו איזה קלוצק, מה שנקרא. מדופרס, אין לו כוח לחיות. את נכנסת בהתלהבות, תקשיב, שמעתי סיפור, הרצאה, משהו, רעיון, וואו! והוא פשוט כאילו, כאילו אפילו לא תגיד שלא מתעניין, כאילו לשקוע בזה עולם, קם והולך בכלל, אני פשוט לא מאמינה, אני פשוט לא מאמינה, כאילו. יפה. זה נקרא הדבקה רגשית. מה קרה? הרגשות של ההוא, של בעלך, קפצו עלייך, כמו שהצמח הזה קפץ על החבר שלי הזה. בסדר? וזה כואב. אז מה עושים? מה אנחנו עושים כאשר הסובבים אותנו, מאתגרים אותנו קצת, יקיריי? אין מה לעשות, אז קורח אתגר את משה רבנו, ואשתו של קורח את קורח, עבודה שתמיד יהיה מישהו שקצת יחמם אותנו, קצת יגרום לנו לאתגר כלשהו, אוקיי? מה עושים? מה עושים? אז מה שעושים, קודם כל, זה קצת להרגיע. וידבר אל קורח ואל כל עדתו, למור בוקר ויוודע השם את אשר לו. מה זה בוקר? לכו לישון קודם. בוא נרגיע. אז אם קורה זה משהו, אל תקפצו ישר לסערת רגשות, לעצבים, לתסכול. קודם תגידו לעצמכם, בסדר. אוקיי, מה שנקרא. קרה מה שקרה, אני לא ישר קופץ למסקנות. אני לא ישר קופץ לעצבים, לייאוש, לתסכול. לא קרה שום דבר. קחו שאיפה של אוויר פנימה, ונשיפה נהדר. אז השלב הראשון, אנחנו מרגיעים את המצב. בסדר? שלב ראשון. שלב שני, תגידו לעצמכם, אז מה? So what, מה שנקרא. בסדר. מה קרה? מה קרה? אז בעלך עשה לך איזה פרצוף, הבת שלך, אשתך, הראש כולל, השכן. חזק וברוך. מה קרה? באמת אני אומר, מה קרה? אל תעשו את זה יותר ממה שזה. אנחנו, יש לנו קצת נטייה לניפוח בלונים. חבר'ה, לא צריך לנפח. מה קרה? מה קרה? בסדר, הכל. גזון תרד, מה שנקרא. בסדר. אז השלב השני, אחרי שאנחנו אומרים לעצמנו בסדר, כאילו הכל בסדר, בסדר. מה קרה? הבנת? אז מה? שלב שלישי, מה עכשיו? זאת אומרת, מהי הדרך פעולה הטובה ביותר? קודם כל, עוצרים אמרנו, הכל בסדר. דבר שני, מה כבר קרה? דבר שלישי, אז מה עכשיו? איך אני פועל בצורה הטובה ביותר? איך אני מגיב בצורה הטובה ביותר? וגם, אני אומר לך, אם אתה לא תדע איך להגיב בצורה הטובה ביותר, בורא עולם, וזה הדבר הכי מפחיד שבעולם, הרי, בורא עולם הרי בוחן ליבות וכליות. ואנחנו נגיד הרי את המזמור לבני קורח. אנחנו נגיד את זה לפני תקיעת שופר בראש השנה. עליהם נאמר בפסוק, רכש ליבי דבר טוב. אותם הבנים של קורח, שתחשוב על הניסיון שהיה להם, כאשר כולם מכירים את זה, אז לא צריך להרחיב, אבל משה רבנו מגיע, אמרנו מקודם, אתה יודע, הגיע לאוהל, הם רואים את משה רבנו, ואבא שלו, אבא שלהם זה הבר פלוקטה של משה רבנו. אז הם התלבטו, האם לעמוד לכבוד משה רבנו, שנאמר, והדרת פני זקן, או כיבוד אביהם, לצד מי, מה אנחנו עושים עכשיו? אז הם התלבטו, ואומר המדרש, בשעה שהיו יושבים אצל קורח אביהם, ורואים את משה רבנו וכובשים את פניהם בקרקע, זאת אומרת, האם נעמוד או לא, האם נפגע באבא או לא, בסופו של דבר הם הרהרו הרהור טוב, וזה נחשב. הבנתם? זה נחשב. זה נחשב, ולכן כאשר תיפתח האדמה, והם אמרו להיבלע, כמו כל החבר'ה שלהם, מה שנקרא, לא, התבצר להם מקום בגהנום, והם ינצלו. הם ינצלו. אז הם ניצלו על ידי הרהור טוב. מי שהציל אותם בפועל למעשה היה משה רבנו, שעליו אומר המדרש בילקות, ילקות יוסף, ילקות יוסף, ילקות שמעוני, ב... פרשה שלנו קורח באות תזיין אומר כך, זכה משה להציל ארבעה צדיקים, תראו לכם מוגדרים, מעניין, ארבעה צדיקים מדינה של גהנום, שלושה של בני קורח ואון בן פלט, למרות שזה אשתו סייעה בידו, אבל אומר המדרש, זכה משה להציל ארבעה צדיקים, איך הוא הציל אותם? איך משה רבנו הציל אותם? מה קשור? איך הוא הציל אותם? אלא בגלל דבר אחד, כך אומר רבי חיים זייצ'יק זצ"ל, בגלל הענווה של משה רבנו. אמרנו לפני את האור החיים הקדוש, שמשה רבנו בכבודו ועצמו הולך לאוהל של החבר'ה של האופוזיציה, מה שנקרא. אותם חצופים! אותם מרימי ראש בתורת ישראל! משה רבנו לא עושה חשבונות כבוד, לא כבוד, אני... עושה את כל ההשתדלות. אומר רבי חיים זייצ'יק, אני מצטט, על ידי הענווה שהפגין משה רבנו עליו שלום בפומבי, לא הרים טלפון ככה סודי, בא אליהם בפומבי. ההכנעה וההשפלה שהראה לאלה המסיתים והמורדים בדבר השם, ובעבדו משה, לא התחשב בביזיון כבודו, הכל מחמת האפשרות שמה זה יועיל להביא שלום. תראו מה זה משה רבנו, הוא יעשה הכל, מה שאני רק יכול, האם זה יכול להביא שלום? וואו. אני לוקח את זה לחיים של כל אחד מאיתנו, אתה יודע, בלי ללכת רחוק. אם אתה יכול לעשות משהו, לא כדי למנוע את הממשלה, זה כנראה כבר פסה, אבל להביא שלום בסביבה שלך. בין שכנים, בין בני זוג, בין הורים לילדים, בינך לבין מישהו, בוא לא נלך רחוק אפילו. אז אתה רואה שמשה רבנו, שבינינו יכול היה להגיד, אני לא מבזה את עצמי, עם כל הכבוד לכולם, אני לא מבקש בהם סליחה, אני לא בא לדבר איתם, לא. אני להפך, מתפלל עליהם שאלוקים ייקח אותם פעמיים. חס ושלום, לא. אלא משה רבנו לא מתחשב בביזיון של עצמו, הכל מחמת האפשרות, שמה, הרי הוא לא הצליח, זה לא עזר בסוף, נכון? שמה זה יועיל להביא שלום, שכל אחד מאיתנו ייקח את תשומת ליבו, בלי זזל באף אחד מאיתנו, אבל אף אחד פה מהמאזינים לא משה רבנו, סליחה שאני אומר את זה פה בפומבי, אולי אתם כן, לא מכיר אתכם. אבל כאילו, תבין, אז המשגיח אמר לך משהו, הראש ישיבה, ההורים שלכם, לא משנה מה. תוריד את הראש. תוריד את הראש עכשיו, אני אומר לך. לך תבקש סליחה, לך אתה... הרב, אני צריך סליחה. תלמד משה רבנו. תלמד שלפני כבוד, ענווה. אתה רוצה שאלוקים ירומם אותך? אתה רוצה שיתקיים בך ויקום משה, מה שנקרא? תשפיל לעצמך. ומסיים רב חיים זצ'יק היום, וזו היא דוגמה להפליא. שראו בני כוח ממשה רבם, היא זאת שהציתה גם בתוכם את אור האמת, להימשך בהכרח ליבם אחר משה ותורתו. אז פה יש גם זעקה שאני שומע לאנשי חינוך, אה? נראה לי. שאתה רואה שמה שהצית את אש התשובה בתוך ליבם של בני קורח, היה, תראה את משה רבנו, אם יש כזה רב, אם יש כזו מורה, אם יש כזה משגיח, כזה רם, שאתה מבין, מוכן לבזות מכבודו, מתעניין בי, בא אלינו לאוהל, בא לדבר עם ההורים שלי, לא יודע מה, מרים טלפון מעצמו, אם יש כזו מורה שלא רק הולכת להלשין, אתה יודע, שהיא ראתה את הבת הזאת לבושה קצת, אתה יודע, עם ההוא, עם הצד, קצת צמוד, עם השיער קצת פתוח, כאילו שגם זה אולי צריך, אני לא אכפת לי, זה לא הנושא שלי. אבל מבחינתנו, אתה יודע, מורה שתראה לתלמידות, תראה איזה מורה. אתה יודע מה? אם יש כזו מורה והיא כזו צדיקה, אני גם רוצה להיות כזו צדיקה. לא שיבצר ההפך. אם יש כזו מורה, אני לא רוצה חלק מה שנקרא בתורה, חס ושלום, כן? ובכל ה... עם אלה, כאילו, תבין, עם אלה שמטיפים לנו לא לדבר לשון הרע, ולהתנהג כך, אם ככה היא מתנהגת, תת רמה, מה זה לשון הרע, מה זה מוציא שם רע, מה זה לא, מלבין את החברו ברבים, כל מיני דברים, אז רק אני לא רוצה חלק בתורה, לא מאמינה לכל מה שהם אומרים לי אנשים האלה, כי מראש אני כבר... אני מבינה, זה הכל סיסמאות שהם עצמם לא חיים ככה. אז אם הם לא, אני צריכה כן, אני חצי מהגיל שלהם, לא רבע. אז להפך, תארו לכם, יש מורה שמראה באמת דוגמה אישית. אני אומר את זה עצמי, רצו שנתחזק גם אנחנו, כן? אתה רואה מה שרב חיים זצ'יק אומר, שבזכות משה רבנו, כשראו בני קורח ממשה רבם, זה הציט אצלם את אור האמת להימשך בהכרעת ליבם, אחר משה ותורתו. אז כל אחד איתנו יכול להפוך להיות מזכה הרבים פשוט בדרך ארץ שלו, בעירת שמיים שלו, בתפקוד שלו, קצת לחשוב מה שנקרא על השני. לא זוכר אם סיפרתם את הסיפור הזה, גמרא ידועה, חז"ל ידוע על אלכסנדר מוקדון, שהוא מגיע לאפריקה יום אחד, וכשהוא מגיע לאפריקה הוא פשוט מאוד שומע את שיש מלך, הוא נפגש עם המלך, בוא תספר לי בבקשה על איך אתה פה, אתה יודע, מנהל פה את המדינה שלך. בדיוק מגיעים שני אנשים, אחד קנה קרקע, השני מחר קרקע. הם באים לפני המלך, אומרים לו, המלך, אתה חייב לעזור לנו, אנחנו פה בבעיה קשה. מה קרה? אני קניתי קרקע, אומר אחד מהם, ואחרי שקניתי את הקרקע התחלתי לחרוש ומצאתי אוצר, ואני מכילה, אני רוצה את אדם אמיתי, אני קניתי קרקע, לא אוצר. אני מעוניין להחזיר את האוצר לבעל הקרקע. עכשיו בעל הקרקע הגיע גם לדין תורה הזה, והוא אומר למלך, מכילה, אני מכרתי את הקרקע עם כל מה שבקרקע, אז מבחינתי האוצר לא שלי. מה המלך פוסק? למי מגיע האוצר? אלכסנדר מוקדון עומד בצד ושומע את זה, חושב לעצמו, תגיד לי, אתם נורמלים אתם? תראה מה הם רבים. ההוא מצא אוצר, שב בשקט, קח את האוצר, אל דבר. הוא בא למלך כי הוא רוצה להחזיר את האוצר, והוא השני, במקום להגיד, אוקיי, תודה, צודק, נכון, אני מכרתי את הקרקע, תביא את האוצר שלא יהיה גזל. הוא אומר לו, לא, אני מכרתי את הקרקע, זהו, לא שלי, שחרר לגמרי. טוב, אלכסנדר מוקדון רוצה לשמוע את המלך, מה המלך יפסוק פה? אומר להם המלך, עצה מעניינת, תקשיבו, יש לך בן, לך יש בת, נו, תחתנו אותם, ותנו להם את האוצר, ואז למעשה כולם פה מרוויחים, מה שנקרא. יפה, אלכסנדר מוקדון שומע את זה, ואומר, אני לא מאמין למשמע אוזניי. אם זה היה אצלי בממלכה, תקשיב, אני על הטיפשות של שני אנשים, אני מעלים את שני האנשים האלה, ומלאים את האוצר. נוקח את האוצר לממלכה. ואז כידוע שהמלך הרי אומר לו, יש לך בהמות בממלכה שלך, יורד לכם גשמים, יורד גשמים בזכות הבהמות, כי אדם הוא בהמה תושיע, כי ההתנהגות שלכם היא יותר גרועה מבהמות אפילו, כי בהמה חושבת רק על עצמה. אתה מבין מה היא מרוויחה, מה, איך לה יהיה כיף וכדומה, היא לא מתחשבת באחרים. למה אני אומר לכם את זה? כי אפרופו אורחים בשעה הימית, הנורח בחור בשם אושר, בחור צעיר, חמוד, מה אני אגיד לכם? מתוק מדבש. הבחור הזה, אשתו, לפני שהוא התחתן איתה, הגברת הצעירה יום אחד קיבלה איזה פנייה למשפחה. יש לה, אתה יודע, יש לה, לא יודע איך להגדיר את זה פה, אבל אתה יודע, רשת חברתית, נגדיר את זה ככה, אוקיי? עכשיו, ברשת החברתית, פנו אליה שפשוט מאוד יש משפחה שצריכה עזרה, צריכה עזרה. עכשיו, נו, מה, אז מה אני אעשה? מה אני פה, אני גמח, אני איזה, אני לא, בחורה צעירה. אבל החליטה, אולי נעזור לה, נעזור למשפחה הזאת. אז היא פרסמה ברשת החברתית, אני יודע, נגיד בוואטסאפ שלה, אם יש מישהו יכול לעזור למשפחה הזאת, כל תרומה תתקבל בשמחה. אז אנשים תרמו לה. קצת מוצרים, קצת כסף, והיא לקחה את כל הדברים שתרמו לה, הלכה לבית של המשפחה הזאת, צילמה את המקרר לפני, מילתה לה את המקרר וכל מה ששלחו לה עם מוצרים, צילמה אחרי, ושלחה לכל התורמים. ומפה, זה התחיל תפוס תאוצה, היו עוד משפחות שפנו אליה, עוד אנשים שתרמו לה, מפה לשם, משם לפה, תקשיבו טוב, היא פשוט מאוד פתחה מעין סופר. בעלה היה אצלנו בתוכנית, אושר, אושר שוקרון היקר, בחור בן 27, אשתו בת 24, סך הכל לפני 3-4 שנים פתחו את הדבר הזה, היום יש להם סופר, סופר של חסד. תקשיבו טוב, סופר של חסד, התחילו לסדר במקום מחסן, סחרו מקום, סידרו מדפים, אנשים תורמים להם כל מיני דברים, כל מיני גם מפעלים כנראה, כל מיני חברות, לא יודע מה, תורמים להם, אנשים מגיעים לקבל, זה נקרא מאכילים ילדים רעבים, משהו כזה, רעיון של חסד חמוד, שהולך ותופס תאוצה, עכשיו החלום שלי לפתוח בכל עיר כזה דבר, חמודים, מה אני אומר לך? שומע את הסיפור שלו, אומר, תראה איזו יוזמה של חבר'ה צעירים. אני אומר לכל אחד מאיתנו, תקשיבו, יש לכם ראש טוב. במקום לנצל את זה לשטויות ולבזבוז זמן, נצלו את זה בתורה, גמילות חסדים. בואו נחשוב איך אפשר באמת לרומם את קרן התורה. איך אפשר להגדיל תורה ולאדירה. איך אפשר להגדיל את החסד בעם ישראל. תחשבו, תהיו יצירתיים. אני אומר את זה, תחשבו, תהיו יצירתיים. תראו מה זוג צעיר עושה, וכאילו, אז בלי שום כסף או מימון, או תבין, או עמותות ענק וכדומה, אלא באמת מנכונות ומסירות נפש. בעם ישראל המתוק שעוזר בכל מצב. אז זה העבודה שלנו, זה העבודה שלנו, ולכן לפני שאנחנו מסיימים, אנחנו פה ניגע כזה במין המיצר, והיא רצון שנתבשר רק בשורות טובות, לקראת סיום, שיר אחרון, ואנחנו עוד מעט מסיימים. בואו נשמע ונדע שהקדוש ברוך הוא שומר עלינו ומציל אותנו מכל המיצרים, יהי רצון שנראה את ישועת השם כערף עין כבר עכשיו.
מן המצר אלוקיי קראתי אליך, הגשר עוד נוצר, איך אוכל בלעדיך לעבור לחצות, איך אוכל זאת לעשות, אני יודע שאוזניך קשובות, עד יעבור זעם מחנוכה להסתתר, וכמו בכל פעם אצטרך בך להיעזר, כי בלעדיך כלום לא שווה, ואני יושב ומקווה שיבוא יום ותתגלה. אל יושב בסתר עליון, הלא שמעת נעקת בניך על פי הטבע וההיגיון, מזמן עבדנו לולי רחמך, נתן תחת נפיך מחסה ולמעננו נס תעשה. אלוקיי קראתי אליך, ומה אדם אם לא עפר, ולך כל המלוכה ומפוצותינו תקבץ, והביאנו אל הארץ אשר אתה ניתן לנו כוח חפץ. אל יושב בסתר עליון, הלא שמעת נעקת בניך על פי הטבע וההיגיון, בזמן עבדנו לולי רחמך, נתן תחת כנפיך מחסה ולמעננו נס תעשה. שמעת נעקת בניך על פי הטבע וההיגיון, מזמן עבדנו לרחמך, נתן תחת כנפיך מחסה ומעננו נס תעשה.
יפה מאוד. טוב, מגיעה תוכניתנו לסיום יקירה. אז ניסינו ללמוד היום קצת למה לא כדאי לקנה באף אחד. בוא נסיים איזה סיפור חמוד שלא יודע כמה הוא נכון, אבל הרעיון הוא כן. לפני הרבה מאוד שנים, למעשה בשנת 1173 למניינם, באיטליה, בשתי ערים שונות מחליטים לבנות מגדל, כל עיר עם המגדל שלה, אבל עיר אחת מצליחה להקים את המגדל מהר יותר מהעיר השנייה. אנשי עיר השנייה מקנאים מאוד, יוצא ליבם, עכשיו מה מי ירצה לראות את המגדל שלנו אחרי שהם כבר התחילו לפנינו, ומחליטים באישון לילה להגיע לעיר השנייה, לחפור מתחת למגדל שלהם, ויהי רצון שהוא ייפול. מגיע צוות חופרים, חופרים מתחת למגדל ההוא, ורוצים לראות בבוקר איך הוא נופל. ובמקום שהמגדל הזה ייפול, המגדל הזה פשוט קצת נטע על צידו. ליתר דיוק, 3 מעלות 97, כאילו, נקודה 97. מעלות. והוא נוטה עד היום. למגדל הזה הוא כידוע בעיר פיזה, אותו מגדל שאתה מבין שלמעלה משני מיליון איש מגיעים בשנה לראות המחזה של המגדל הנטוי. מה שגרם לאותה עיר שנייה, במקום, אתה מבין, להרוס להם, הם רק שדרגו להם את ה... את המגדל, אתה מבין? כי עכשיו הוא נהיה אקשן, הוא היה מעניין, אחרת מי היה מגיע למגדל ישר, חזק וברור, אתה מבין? יופי, אז דרך אני לא יודע כמה הסיפור הזה נכון, כי המגדל הזה כבר נטע, כבר מזמן שבנו אותו, לקח להם לבנות אותו 200 שנה, תבינו, כן, קצת במושגים של פעם, וכבר בתחילת של שלבי הבנייה הראשונים, הקרקע פשוט לא הציבה שם, זה מה שקרה, אבל הרעיון הוא מאוד חמוד. ללמדנו יקיריי שמי שמקנה לא רק שלא מקבל מה שהוא רצה אלא גם מה שיש לו לוקחים לו, ולכן הם בכלל לא בנו את המגדל שלהם וכי הם הפסידו את התחרות מלכתחילה, וזה מה שאנחנו לא רוצים שיקרה לנו. ולכן אני רוצה לאחל לכולנו שנו אהבה ואחווה שלום ורעות. מה יקרה מהממשלה הזאת רק בורא עולם יודע, ואנחנו נרבה בתפילה, נרבה מעשים טובים, נרבה בתפילות ובלימוד תורה, בפרט בשבת הזאת יבא לנו לטובה. אנחנו בראש חודש תמוז יקיריי, תשובה, זמני תשובה ממשמשים ובאים. אימא לך, חבר'ה, כבר תמוז, זהו, תמוז, אב, אלול. עוד שלושה חודשים מהיום. יו, זה מגיע. אז אנחנו צריכים להתכונן, יקיריי, אנחנו צריכים להתכונן כבר, בעזרת השם, עם ישראל חי, באהבה ואחווה של נברות, באחדות אדירה, שמים את כל המחלוקות בצד, ובעזרת השם גם אויביו ישלים עמו. בסופו של דבר נראה את הקידוש השם, כי לפני כבוד ענווה. האם זה מה שקורה עכשיו? או להבדיל לפני שבר גאון? אנחנו נחכה ונראה. ניתן לבורם לנהל את עניינים, אבל בהחלט אנחנו נתחזק. אז יקיריי, זהו. שלכם לילה טוב, ואנחנו נסיים איזה שירון קטן, וזהו. אני רוצה להודות לאורי כהן הטכנאי שלנו. רוצה להודות לכם על ההאזנה. שלכם לילה טוב, שבת שלום. אני כבר צריך בבוקר לטוס לחול. אני אחזור יום ראשון. שלכם לילה טוב. וזהו, אוהב אתכם. וכל טוב, בשורות טובות.
הכבוד והגאות ליופי בשפלות. מביט סביב וכבר מבין את אופי המהות. ובינתיים מנסה להבין כי האיזון שלך מתחיל מבפנים. אבא שלי תמיד קניתי מלווה בדרך. אני לא לבד, מרגיש מיוחד כמו בן של מלך. משפחה לחיים בלי מטרה, מגלה עולם עם אנושות ועם חמלה. בין העושר בלי ברכה לפשטות עם נשמה, מוצא שתיקה של בושה אל מול שמחה. ובינתיים מנסה להבין כי האיזון שלך מתחיל מבפנים.
כל חי תמיד איתי.